לוחות הברית אחד אלוקנו 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 שם השמיים ובחרבים ארבע פעם אני יודע על ההר אני יודע ארבע אמהות לא שעמות שם לוחות הברית אחד אלוקנו 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 חמישה אני יודע חמישה חודשי תורה ארבע אמהות שלושה אבות שאלו חוד הברית אחד אלוקנו 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 אלוקנו
הצופים העיקריים שלנו בארץ ובעולם. אנחנו כאן בשידור חגיגי ומיוחל לכבוד חג הפסח הבא עלינו לטובה, בשיתוף מיזם צופיה ורדיו קול חי. מיד נעבור להפקה מוזיקלית מיוחדת לכבודכם, עם מיטב הרבנים והאומנים האהובים עלינו, ביניהם הרב מיכאל לסרי, הרב מנשה זליחה וזמרים מפורסמים וידועי שם. כל החגיגה הגדולה הזו בהנחייתו של אלעד כהן. לצידי באולפן, האחד והמיוחד, אבנר שם טוב. שלום,
שלום, שלום וברכה. אנחנו נמצאים כאן ממש בערב חג שמתקדש, ליל הסדר, שבו כל משפחה בארץ ובעולם עושה את המטעמים עם כלים מפוארים, בגדים חדשים, שולחנות ארוכים, ואנחנו יודעים שיש כאלה שאין להם. יש כאלה שלא זכו, יש כאלה שהיו פעם למעלה ונפלו, יתומים, אלמנות. והערב הזה למעשה מוקדש כדי לשמח את אותם אלה
שעדיין אין להם.
שאין להם. ואני אומר לך, זה דבר שאתה לא יכול להתכנס לחג, לדעת שאחריך יש כאלה שאין להם את המינימום. וכאן בערב הזה...
דווקא בערב השמח הזה, אנחנו כיהודים זוכרים גם את אלו שהיינו מאוד רוצים לשתף אותם בשמחה הגדולה הזו.
כן.
שהאור עדיין לא עלה בביתם.
אמת. ואנחנו בכוחות משותפים נגיע אליהם ונשמח אותם. ואני רוצה ברשותך להודות לאותו יהודי תורם שרצה בעילום שמו, שנתן לנו את הספר ההפטרות, משהו מיודר, 21 קראט זהב, 21 קראט, שזה למעשה יגיע לאותו תורם, לאותו שותף שמאמץ משפחה, ביום ראשון בחצות לילה יהיה כאן הגרלה, ואחד מהצופים שלקח את לשמח משפחה יזכה למעשה בספר ההפטרות. ספר ההפטרות יש בו...
הוא יכניס אותו לבית הכנסת עד חג הפסח הבא לנו לטובה.
בעזרת השם.
אולי?
למעשה אני רק רוצה ברשותך, ספר ההפטרות ידוע שבכל בית כנסת יש כמה וכמה ספרי תורה. עד שמגיע הסבב זה לוקח כמה חודשים. אבל ספר ההפטרות יש אחד.
כן. שזה סגולה... כזה ייחודי, אני מניח שכל שבוע...
זה סגולה... בעזרת השם, איך אמרתי, כשפותחים מלמטה, יפתחו לו מלמעלה את כל השערים. אבל... אם ניכנס לעומק הערב הקדוש הזה, לדעת שכל אחד שמאמץ משפחה, ברור עולם לא ישר לו חייו. הוא אמר, אתם מסמכים את שלי, אני אשמח את שלכם.
ומי הם האנשים שנקראים שלי אצל הקדוש ברוך הוא?
אותם אלה...
עניים, יתומים, אלמנות, כל אלו שערוץ הידברות בעצם חושב
עליהם.
ומגיע עליהם, וברוך השם אבנה, אני חייב גם לומר לך ולסבר גם את הצופים, המבצע בעיצומו, אנחנו לא נזכרנו ברגע האחרון, אבל עדיין לצערנו לא הספקנו להגיע.
אני חייב לומר לך, יש בתורה פסוק, פתוח תפתח, נתון תיתן. מה זה, למה פעמיים? אמרתי, זה מה שקורה כאן בערוץ הדברות. מצד אחד נותנים סלים, מה זה סלים? ארגזים עיני כל טוב, כל מה שצריך. בשרים, עופות, ירקות, פירות, הכל. ובנוסף, זה הנתון הראשון, הנתון השני... מקבל כרטיס אשראי לפי גודל המשפחה, כדי להשלים את כל מה שחסר, כל אחד לפי הצרכים המשפחתיים שלו, וברוך השם...
אם זה ביגוד, אם זה הנעלה, אם זה...
כל אחד הצרכים שצריך. כן, בנוסף לכל מה שקיבלו, ואני חייב לומר, בקומה למעלה, עשרות תלפניות, שבאו מרצונן הטוב...
מסורות, צריך לומר.
כדי להרים את הטלפונים ולשמח עוד משפחה. אני אומר לך, זה רעש בשמיים, כל מה שקורה ביום הקדוש הזה.
מדהים, מדהים. אז טוב, אתם כבר מתחילים להיכנס לעניינים, אז בואו נעבור עכשיו לאלעד כהן.
תודה רבה לכם חברים ושלום רב לכולם. אנחנו רוצים לפתוח באמת באמירת קדש ורחץ בנוסח המסורתי והידוע לשיטת כל העדות, ומיד נספר לכם מה אנחנו עושים פה בעצם ולקראת מה אנחנו הולכים בשעתיים הבאות. אז בבקשה, אמירת קדש ורוחץ, קרפץ יחץ, שמעון משאלי. כולם מוזמנים להצטרף.
אורך קרפץ יחץ,
אחד מהדברים היפים, אם לא המשובחים ביותר בחג הנפלא והמיוחד הזה, חג פסח, אחת שהגענו כבר לרגע הזה של ליל הסדר, כמה חסדים הרב התגלגלו בימים הללו בעם ישראל במהלך הימים האחרונים. רק מרגש מלחשוב על עצם העוצמה. מיליונים, מיליונים, מיליונים של שקלים ושל ארגונים ושל עמותות ושל צדקה וחסד ובגדים וכל דכפין יצא ויכול וכל המושג הזה של קמחה דפסחה. למה כל העניין הזה הרב של בעצם להקריב את עצמך כלפי השני, למה הוא בא לידי ביטוי דווקא בפסח יותר מכל החגים האחרים?
אז הנה, אנחנו נספר אולי איזה מעשה קטן שגם מקשר אותנו לאליהו הנביא, שסיימנו בו עם הכוס של אליהו. היה איזה אחד, בא לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לראות אליהו הנביא. אז הוא חשב שהרב יזרוק אותו, יגיד לו, תלך מפה, איזה לראות אליהו הנביא. הרב אמר לו, אתה רוצה לראות אליהו הנביא? בסדר. אבל אתה צריך להקדיש בשביל זה. אבל הוא אומר, כל מה שתגיד, כבוד הרב, אני עושה. הוא אומר לו, אתה צריך להיות בליל הסדר, לא בבית שלך, מקום אחר. אמר לו, אני אשאל את אשתי, שלראות אליהו הנביא, אני אלך כל מקום בעולם. הלך, שאל את אשתו, חזר לרב, אמר לו, אשתי אמרה, אין בעיה, בשביל אליהו הנביא, אני אשאר לבד בליל הסדר. אמר לו הרב, טוב, אתה תלך, תיקח את העגלה, תעמיס, מצות, אוכל, למשפחה שלמה, ותלך לעיירה פלונית. תגיע לעיירה, לא להגיע, רק שעה לפני החג. מגיע לשם, דופק בדלת, אומר שלום, אני רוצה לעשות אצלכם ליל הסדר. יגידו לך, בבקשה, בוא תיכנס. יגידו, רגע, הבאתי איתי כל מיני דברים, אוכל וככה, הכניס כל האוכל, עשו שם את ליל הסדר, מוצאי ליל הסדר, לא מוצאי, בחצות, שגומרים הכל, שמים את הכוס של אליהו, אתה תפתח את הדלת, תראה את אליהו הנביא. אותו אחד, ברוך אומר מה עושה, מילא את העגלה שלו, את כל מה שצריך לליל הסדר, הכין את אשתו, הלילה אני פוגש את אליהו הנביא, מה את רוצה שאני אגיד לו? בשבילך, מה את רוצה בשבילך? הכל מסודר, הלך, הגיע לאותה עיירה, הסתובב, איפה שהסביר לו קורא הרב, הגיע לשם, דבק בדלת, רוצה להיות אצלכם, בבקשה, נכנס עם כל העניינים, נגמר ליל הסדר, זה פותח את הדלת, שומע הנביחות של כלבים, איפה, אין אליהו הנביא, ואין אף אחד. נגמר הפסח, רץ לרב מהר בחול המועד, אמר לו, כבוד הרב,
מה אמרת לי?
איפה אליהו הנביא? אולי לא עשיתי משהו טוב, אולי עשיתי איזה בלבולי, משהו, לא ראיתי שום דבר. אמר לו, חכה, חכה, זה בשביל אשת פסח אתה תראה אותו, לא בליל הסדר, בשביל אשת פסח. אמר לו, מה צריך לעשות? אמר לו, אותו דבר, תעמיס את כל העגלה, את כל העניינים, אלך לאותו בית. אבל תגיע חצי שעה לפני החג. ולפני שאתה דופק בדלת, לא לדפוק, תעמוד ותקשיב. אולי אתה שומע איזה רעשים מתוך הדלת, ככה זה מתוך הבית. תנסה להקשיב מה אומרים שמה. ואז תדפוק ותכנס. זה מילת העגלה שלו עוד הפעם, כל המוצרים של החג, הכל, הגיע שביעי של פסח, לעיירה שמה עומד חצי שעה לפני החג, הולך לדלת בשקט, שם את האוזן שלו על הדלת, והוא שומע את הילד אומר, אבא, אני רעב, לא אכלתי כבר יומיים. ואז אחותו אומרת לו, תחכה, תחכה, אולי עוד יבוא אליהו הנביא כמו שבא בחג הראשון ויביא לנו את כל המוצרים שהיה של החג. ואז הוא פתח את הדלת ונכנס, הוא אמן, הוא אליהו הנביא. כל אחד מחפש אליהו הנביא בשמיים, תהיה אתה אליהו הנביא. תהיה אתה זה שדואג לאותו אחד שאין לו מסכן, אתה תגיע לדרגה של אליהו הנביא.
לכן הרמ"א כותב, הרמ"א כותב בתחילת הלכות פסח, דורשים, כתוב בשולחן ערוך, דורשים הלכות הפסח 30 יום קודם החג. פתאום הרמ"א כותב, צריכים לתת קמחא דפסחא. חכה רגע, תן קצת הלכות. תתן דרשות, דורשים, ותעשה את כל הדרשות שבעולם. את זה אל תשכח. קמחא דפסחא זה העיקר. למה? אז אתה אומר, כל דכפין. איזה כל דכפין יתה ויכול? אתה סוגר את הדלת. שעם המשפחה שלך, כל דכפין יתה ויכול. איזה כל דכפין? אף אחד לא בא. אתה רוצה שיתקיים כל דכפין יתה ויכול? תחלק לפני כן את הקמחא דפסחא, ואז תגיד כל דכפין יתה ויכול.
לכן אני אמרתי, כל ההגדה של פסח כתובה בעברית. בלשון הקודש. כל ההגדה של פסח. חוץ מקטע אחד. אלא מה עניין? שומרים כל דכפין יתה ויכול. למה? מה קרה? שמה שכחו העברית. זה שתקנו את ההגדה, חז"ל. למה זה בארמית? רק זה בארמית, כל ההגדה בעברית.
נכון.
אומר, לא, כל ההגדה בעברית, אתה תשב, תסביר לי, שלא מבינים. אבל בזמנם, השפה המדוברת הייתה השפה הארמית. כשאתה אומר כל דכפין, אתה לא מדבר לבני הבית, אתה מדבר לאנשים בחוץ. אולי הוא לא מבין עברית. תגיד בשפה המדוברת, כל דכפין, תבחון, זה בארמית. אחר כך, כל ההגדה זה בעברית, תסביר. לכל בני הבית.
העניין שקמחא דפסחא זה באותה עוצמה שכמו מתנות לאביונים, שמי שלא נתן לו, לא יצא ידי חובתו.
זה יותר חזק, זה יותר חזק ממתנות לאביונים. כי בפסח, זה כל הנקודה של הקמחא דפסחא, שקראו לזה שם מיוחד. שזה, למה? זה קמח לכבוד פסח. זאת אומרת, כל הפסח כולו תלוי בקמחא דפסחא.
זה המהות של החג.
זה המהות של החג.
זה כתוב גם בזוהר שאנחנו קוראים בשבת, בכל ארוחת, באחד הארוחות, אם לא תראה בארוחת של הבוקר, כתוב שם בזוהר, ביומן דשבתא, שכאילו, אם בן אדם לא שמח הוא ומשמח את האחרים,
אני?
הוא אפילו מילים קשות שם הזוהר מדבר עליו.
שם ישמע.
ממש מילים ממש קשות.
רגעים ספורים לפני התקדש עלינו הלילה הגדול, הקדוש והנורא, ליל הסדר שכל כך הרבה חיכינו לו וציפינו שהוא יגיע. אתם יודעים, אני אומר תמיד, כשרוצים לדעת מי הוא מוזיקאי אמיתי, תשאלו את אותו מוזיקאי איזו מוזיקה אתה הכי אוהב. אם הוא יצביע לכם רק על סגנון מוזיקה אחד, סימן שהוא לא מוזיקאי אמיתי. אולי הוא אוהב מוזיקה, אבל הוא לא מוזיקאי. מוזיקאי אמיתי הוא אדם כזה שאם שואלים אותו איזו מוזיקה אתה אוהב, הוא ישר עונה לכם, מה זאת אומרת? אני אוהב הכל. כל מוזיקה שבעולם אני אוהב, ובלבד שתהיה עשויה ובנויה נכון, ובצורה הכי מקצועית שיכולה להיות. על אותו משקל אני אומר, אם רציתם לדעת מי הוא יהודי אמיתי, תשאלו אותו איזה עדה אתה הכי אוהב, איזה מנהג אתה הכי אוהב. אם הוא יצביע לכם על אחד או שניים, לא נעים לומר, אבל אותו יהודי הוא בבעיה רצינית. תשובתו של יהודי אמיתי צריכה להיות אוטומטית, מה זאת אומרת איזו עדה אני אוהב? מה זאת אומרת איזה מנהג אני אוהב? אני אוהב את כולם. אני מסתקרן ורוצה ללמוד על כולם. אני רוצה לשמוע, אני רוצה לראות, אני רוצה להחכים. כי המכנה המשותף של כולנו, כולנו בני איש אחד, אנחנו. אין כמו לפקוח עיניים ולהציץ מדי פעם גם על קיומן של מצוות ומנהגים בכל אחת מעדות ישראל הקדושות, כי בסופו של דבר כולם כולם יסודתם בהררי קודש, וזה המדהים והמחבר והמקשר בין כל עם ישראל באשר הוא. בשעתיים הקרובות אני רוצה להזמין את כולכם להיות יחד איתנו ולצרף אפילו בני משפחה מהארץ ומהעולם להאזין וגם לצפות בנו, היות ומה שהולך להתרחש כאן זה דבר שאני באמת חושב שטרם היה כמוהו ברדיו. שעתיים שבהם תוכלו ונוכל יחד ליהנות מניחוחות חג הפסח שבפתח, להאזין וגם לצפות, ממש בבחינת לראות את הקולות, הן ברדיו קול חי, באתר רדיו קול חי, בערוץ הידברות, הערוץ היהודי הגדול בעולם. לחוש כיצד מתנהל אל הסדר בעדות ישראל השונות. מגוון משובח של עדות, איש על העדה. מכל עדה יש לנו בעצם נציג, כמו שאתם יכולים לראות, וכולנו נתכנסנו פה סביב שולחן ערוך אחד כיד המלך. נשמע, נריח וגם נרגיש את המנהגים, את המאכלים, את המלבושים המסורתיים, את הפיוטים, וכלים מכלים שונים. ויין מלכות רב כיד המלך. ארבע כוסות, פרפראות, שירה וזמרה, כל זאת ועוד בתוכנית שלפנינו. לפני שאציג את האורחים החשובים שיושבים כאן איתנו, הרשו לי לפתוח בברכה המסורתית, הנהוגה אצלנו לפחות, ואצל עדות נוספות רבות בעם ישראל, כבכל חג וחג, מחגי ישראל, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ושנזכה כולנו לפסח כשר ושמח כהלכתו, לשמחת חג שלמה ואמיתית, יחד עם כל עם ישראל, אמן ואמן. איתנו הישר מחדר ה-VIP של מסעדת סומסה ברמת גן, נציג העדה המרוקאית, הרב הגאון, מזכה הרבים, פה מפיק מרגליות, הרב מיכאל לסרי, שלום וברכה לכבוד הרב.
שמשמור אתכם לעד עולמי עולמים, פסח כשר ושמח.
פסח כשר ושמח,
לכל עם ישראל.
כיף לראות אתכם. וזה הזמן גם לומר שלום וברכה לנציג העדה הבבלית, הרב הגאון, רבה של פרדס קץ, מרד היתרה של פרדס קץ, הרב הגאון הרב מנשה זליחה, שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום וברכה לכם, לכולם.
ותודה שהגעתם אלינו. נציג העדה הבוחרית שיושב לצידי, הרב דניאל אהרונוב היקר, מה שלומך? ברוכים הבאים גם לך. נציג העדה התימנית, משמח הלבבות, היהודי היקר והנפלא הזה שרק להסתכל עליו ולהעלות חיוך, הרב בועז גדקה.
שלום וברכה.
פסח כשר ושמח.
פסח כשר ושמח.
ונציג העדה הפרסית, הזמר הידוע והמפורסם והפופולרי בכל הזמנים, ברוז אהרוני. פסח כשר ושמח, ברוז.
פסח כשר לכל עם ישראל, ותמיד נהיה בשמחה.
אמן. נמצא איתנו פה גם הנגן והזמר הנודע, הכל כל יעקב, אבל גם הידיים, נגן אהוד, שמעון משאלי, חג שמח, שמעון היקר.
חג שמח, מועדים לשמחה.
נגן האורגן, הקלידים, הרב ראובן אליהו, חג שמח גם לך. תודות וברכות לכל העוסקים פה במלאכה, לעורכת והמפיקה הראשית אסתי הרשקוביץ, למעוז אבדיה להפקה, טכנאי השידור מטעם רדיו קול חי מנדי אור. תודה מיוחדת למערכת הידברות הערוץ היהודי הגדול בעולם, ותודה לישראל כהן, וכמובן למסעדת סומסה ברמת גן. מכאן אנחנו משדרים עליכם. אנחנו היינו רוצים, באמת הייתי רוצה לפתוח את הפאנל המיוחד הזה בשאלה מנחה ופותחת לכולם, לכל אחד בעצם שנמצא איתנו פה. ולפני השאלה שאני אשאל, בשביל האווירה הטובה ולהיכנס ככה לאווירת החג וליל הסדר, בואו ונרים כולנו יחד כוסית לחיים לכבוד חג הפסח, ונבקש משמעון היקר שייתן לנו ככה בנעימה ובחן מיוחד את אמירת בורא פרי הגפן, בבקשה. לחיים, 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 לחיים טובים ולשלום. אז אנחנו נפתח באמת, נשאל שאלה, וכל אחד יענה ככה את אשר על ליבו. אני זוכר בתור ילד, הדבר העיקרי והנפלא ביותר של ליל הסדר אצלנו, והרב לסרי שליטה הכיר גם את הסבא הגדול שלנו, הרב שלמה מלכה בשיקון ו, כן. ובתור ילדים ככה לראות את כל המשפחה ועם הנכדים, יושבים כולם ארוחים סביב שולחן אחד, אין דבר גדול מזה, זה למעשה השמחה הגדולה ביותר. אבל בכל זאת לכל אחד מאיתנו ללא ספק, גם לרב, גם לכל האורחים שנמצאים פה, אין ספק שלכל אחד יש את הנקודה המרכזית, נקודת השיא של ליל הסדר. אני זוכר למשל אצלנו נקודת השיא הייתה כאשר הסבתא עליה השלום הייתה לוקחת את קערת ליל הסדר אחרי ששומרים את המצה, מחזירים את המצה, ומסתובבת וככה מסובבת את הקערה מעל ראשם של כל הילדים והנכדים לפי סדר הדורות, ככה אבא, ילד, נכד. ובפיוט הידוע, הרב בטח מכיר, אז הרב גם יצטרף אליי, ביבי לא יצאנו ממצרים על אחמניה ונחורין ידנה. זה הדבר המרגש. אני לא יודע מה המקור של המנהג הזה, מה המהות, למה עשו את זה, אבל זה היה דבר מרגש מאוד. סבתא הייתה ככה מסתובבת עם הקערה, מסובבת מעל ראש כולם, וכולם ככה היו אפילו מוזילים דמעה. מה אומר הרב לסרי? מה יש לרב להוסיף בעניין?
זה דבר מדהים במיוחד שעושים את זה ממש כמעט בתחילת ליל הסדר.
נכון.
נסלח מעניה, שלוקחים את הקערה וכשמסובבים אותה בראש של כל אחד ואחד, אז כל אחד היה מביע משאלה בשקט, כיוון שבליל הסדר כתוב שהתקרה עפה, מי שלא יודע, כתוב, הוא פקע איגרא, הגג עף, ואז כל הברכות והישועות של כל השנה כולה יורד. אז בליל הסדר חייבים לבקש את כל הבקשות, משום שזה הלילה שמסדר לך את כל השנה כולה. ולכן אסור להתעצבן בליל הסדר. תשפך יין, יצא, זה שום דבר. בן אדם יושב ושמח. ומקרין לכל הבית שזה הלילה הכי שמח בעולם. לכן מסובבים על כל אחד, כדי שכל אחד ידע שאתה שותף בליל הסדר. תבין, עושים, מסביב לו, הלחמה עליה בני חורין, וכולם, יאננה. את היאננה המרוקאים לא יכולים לעזור את זה בחיים. בלי יאננה אתה לא מרוקאי בכלל. ולכן אצל האשכנזים יש נו, 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 ני. תבין? אמר לו, כמה תיתן לבת שלך? אמר לו, מה שתיתן אני אתן כפול. אז אמר לו, נו. אז אמר לו, נו, נו. זה גם כפול. אצלנו זה, ולכן כשכל אחד מרגיש שהוא שותף בליל הסדר, אז זה מעיר אותו לכל ליל הסדר. אז לכן עושים את ה... זה הסוניה, זה נקרא, הסוניה, על כל הראש של כל אחד, וכל אחד מביא את המשאלה שלו בשקט, אבל כולם עושים, ואז יש את הזגרת.
טוב, פה בעצם הרב עזר לי לתאר את החוויה האישית שלי, שאני פתחתי איתה, אבל הייתי רוצה לשאול את הרב על החוויה האישית שלו בליל הסדר. מה הדבר המרכזי בליל הסדר בבית משפחת לסרי? הדבר שגונב את ההצגה ככה, גולת הכותרת, מה זה ליל הסדר בבית משפחת לסרי?
מכיוון שבסופו של דבר, כל הליל הסדר, הוא לא שייך כמעט למבוגרים, הוא שייך רק לילדים. ולכן לוקחים את כל הילדים, את כל הנכדים, מלבישים אותם ג'לביות קטנות, ככה.
כמו שהרב מלובש עכשיו, כן. אבל בקטן.
זהו, בדיוק. כל זה בקטן, וכולם אותו דבר, ועל הגב שלהם, שמים להם מצע, מוציאים אותם מחוצה, מחוץ לבית, ופתאום דופקים בדלת, וכולם שואלים, מי שם? דופקים בדלת, מי שם? הם פותחים, נכנסים כולם ביחד. מה קרה? מאיפה באתם? באנו מארץ מצרים. לאן אתם הולכים? לירושלים. ואז כולם שרים, שמחה לכבוד ירושלים, הילדים חייבים להיות שותפים. וכשהילדים שותפים, יודעים שכל הלילה זה בשבילם. לכן הם יושבים עם העיקר של השולחן, והמבוגרים נמצאים מסביב. אבל קודם כל הם, וזה עיקרו של ליל הסדר. והגעת לבנך שהילד יכניס את זה לראש וזה נשאר לו גם לילדים שלו הלאה. הוא עושה את אותו דבר. החוויה הזאת לשתף את הילדים, זה לא נותן להם לישון. גם אם הוא רוצה לישון, הוא לא יכול לישון. אפילו שהשיקורים, אחד שיקול אמר, אני הייתי רוצה שמשה רבנו יעשה רק 4 מכות ו10 כוסות. 10 כוסות! אבל אין ברירה. זה אחרת. זה השמחה של ליל הסדר.
הרב הגאון הרב מנשה זליחה, שליט המרדה התרה של פרדס קץ, שוב פסח קשה ושמח לכבוד הרב. והיינו רוצים באמת לשאול את הרב, מה הדבר באותו רעיון, על אותו עניין, מה הדבר שהרב הכי זוכר מליל הסדר, בפרט שהרב בנן של קדושים, בנו של מור אביב, מרדה התרה של פרדס קץ, משכבר הימים, הרב הגאון הגדול, המקובל, למי שזכה להכיר, ואני זכיתי מעט שבמעט, רבי יוסף עזרא זליחה, זכר צדיק וקדוש לברכה, האם עצם זה שהאבא עליו השלום נגע בקבלה, האם זה היה מורגש על שולחן ליל הסדר? מה הדבר שאתם הכי זוכרים, הכי פופולרי אצלכם עד היום, שככה אתם ממשיכים במורשת המשפחתית?
אז כמו שהקדים ואמר הרב הגאון, הרב לסרי, הלילה הזה זה הלילה של הילדים.
כן.
דבר ראשון, שהיינו נכנסים הביתה מבית הכנסת, אז היינו מרגישים את העניין הזה. בכל שבת, הסדר של הישיבה היה שהגדול יושב ליד האבא, ואחר כך הרב יותר קטן, ואחר כך יותר קטן, זה סדר השולחן שהיה בלילות שבת רגילים. ופסח זה היה הפוך. זה היה הסדר של ליל פסח. קודם כל, הילד הכי קטן יושב ליד האבא. הרב היותר גדול, הרב שכמה שיותר הקטנים ישבו ליד זה שאומר את הסדר, וזה שמסביר, וזה שמספר. שירגישו שהם פה העניין. כן. הם היום היותר עיקריים, זה הילדים היותר קטנים. אז בליל הסדר, הסדר היה הפוך מכל הלילות שבת, היינו נכנסים הביתה ויודעים, כל אחד הולך למקום שלא רגיל, לא, ליל הסדר היום. אתה יושב פה, אתה יושב שם, ואז מסדרים את השולחן בצורה הפוכה, שהילדים הקטנים יושבים ליד אבא, זכר צדיק קדוש לברכה, לפי הסדר, מהקטן לגדול.
אז אולי בכלל היינו צריכים לפתוח את כל הרעיון הזה עם הילד המתוק והמקסים של ברון זהרוני. היי, ברוז, מה שלומך ברוז? הכל בסדר, איך קוראים לילד שלך המקסים הזה? איתמר, בן פורת יוסף. תכף אולי נשמע אותו גם באמירת מה נשתנה, אבל ספר לנו קצת על חוויית ליל הסדר אצלכם ברוז אהרוני, בכלל בעדה הפרסית, מה יש לכם לחדש עבורנו, משהו שעדיין לא שמענו כאן, אתה יודע, איך ככה חוגגים את ליל הסדר בניחוח הפרסי בכמה מילים?
בדרך כלל אם כבר בא לי לסדר, הוא מביא את כל הילדים. הפעם הוא הביא אחד.
יו, איזה יופי, איזה מרגש.
מדובר בערב פסח, אתה מאמין.
ושמחת בחגיך, כמו מתחילים בערב פסח.
ערב החג, יפה, מדהים.
אני חייב לומר שהשמחה זה דבר שפותחת את כל השערים. והערב הזה אנחנו נשמח ונגיע לאותם המשפחות. אין ברירה אחרת. אני אומר, וכי לקדוש ברוך הוא, אין את האפשרות והיכולת לתת לכל אחד שיהיה לו כל מה שהוא צריך.
לי הכסף ולי הזהב נאום.
אלא זה הזכות שלנו, הזכות שלנו להיות שותפים ולתת ממה שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו.
בדיוק, ואז אתה יודע, יש אפשרות גם לזכות בספר הזהב, פשוטו כמשמעו.
ספר ההפטרות.
מידה כנגד מידה.
שאני אומר כל פעם שיפתחו אותו מלמטה, יפתחו מלמעלה שערי הברכה וההצלחה.
אני אגיד לך, אבנר, משהו שאותי מרגש באופן אישי. תראה באמת, הערוץ שלנו, בוא נקרא לו שלנו, כי באמת זה הבית של עם ישראל. על מה הוא חושב בערב פסח הזה, הכל כך גדוש בהכנות וניקיונות, חושב גם על אלו שאין להם. וזה מה שהכי מחמם את הלב. ולכן אני חושב שדווקא זה הזמן. אין זמן יותר טוב מזה, מהרגעים של השמחה והחדווה, אבנר, לחשוב איך אנחנו מסמכים עוד אנשים.
ואני חייב לומר לך, עם ישראל בתפארתו, לכל אחד יש הוצאות, לכל אחד יש קניות, לכל אחד יש את הצרכים האישיים שלו. אבל אנחנו רואים פה את התלפניות, שסביב השעון, ברוך השם, הטלפונים לא מפסיקים. זה מראה סנגוריה על עם ישראל, שכל אחד ערב ורוצה לשמח את השני.
יפה מאוד. אז אנחנו שומעים פה מוזיקה כל כך מרנינה ומשמחת, ואני חושב שהמוזיקה הכי יפה באוזנם של הקדוש ברוך הוא זה הטלפונים שלכם שמצרצרים פה כל העת, ועושים נחתוח לקדוש ברוך הוא. הצלצולים האלו שהם פעמי הגאולה, זה הפעמונים לקראת הגאולה.
אני אומר, ויש גם מה שנקרא אוכל מפירותיהם בעולם הזה. הקרן קיימת לעולם הבא, אבל הדבר הנפלא, שאותו יהודי, שבאמת השם יתן לו שפע וברכה, תרם לנו את הספר ההפטרות, הכל כך מהודר, ירושלים וכל היופי שנמצאת כאן.
מעשה ידי אומן.
הספר ההפטרות הזה יגיע לאחד מהשותפים שיאמץ משפחה, ההגרלה תהיה כאן ביום ראשון, בחצות לילה, ונשמח טלפונית את אותו הזוכה שבעזרת השם יביא לביתו.
מאוד ייתכן שכבר בחג הפסח הזה יקראו בספר ההפטרות שלך בבית הכנסת.
להניח ברכה בביתך.
בואו נחזור לחגיגה המיוחדת שלנו אליך אלעד.
בועז, מה שומך בועז?
ברוך השם, תודה לאל.
יופי, דבר איתנו, שתף אותנו, ואנחנו יודעים שאתה, כשאתה מתחיל לדבר בן פורת יוסף, יש לך הרבה מה לתת ומה למכור לנו. קצת, אתה יודע, מהמנהגים, מהדברים היפים, הקטנים הללו שתופסים וגונבים את כל ההצגה בליל הסדר בשולחן התימני.
תראה, בשולחן התימני לא היה איזה שהם דברים מיוחדים מבחינת המאכלים או הדברים מסביב הנלווים.
טוב, אסור בצק.
היו יושבים. כן. אבל אתה יודע, הפיתות המצות התימניות זה מלח, הם הכל פיתות אמיתיות. כאילו, אם אתה טועם אותם, ממש אמיתי.
אגב, כל התימנים אוכלים דווקא את המצות הרכות האלה, יש משפחה תימנים ממש, הולכים, מקפידים, הם בעצמם עושים, הם בעצמם.
אנחנו, כן, גם היום בערב אנחנו הולכים לעשות מצות לפני החג, אנחנו עושים את המצות
רכות, טעימות.
רכות וטעימות. העניין הוא כאילו, אצל התימנים, ברוך השם, כאילו, הכל מותר, חוץ מזה, כל התבלינים היה מותר, וכל הזה, חוץ מלחם, קטניות, הכל היה, כן, כן. היום כבר זה התערבב, וכבר יש כאלה שגם אוכלים את המצות הקשות, אבל באמת זה היה, באמת, זה כל עם ישראל ככה אכלו. עוגות מצות כאילו חמץ. לא אכלו קרקר עם מצות כאילו חמץ. זה עניין אחר. אבל העניין שתפס אותנו בתור ילדים, קודם כל, לראות את האבא כשעושה קידוש, היה פיוט שהיו מוסיפים בקידוש של התימנים, היו מוסיפים פיוט שהיה כתוב בסידורו של רבי סעדיה גאון, שבתוך הקידוש היו מוסיפים אותו. יש היום כאלה שמערערים על העניין הזה, שכאילו זה לא מתוך המטבע שטבעו אותו חכמים, אז לא להוסיף אותו בתוך הקידוש ואומרים אותו לאחר מכן. אבל כשהאבא היה אומר את הפיוט הזה, את החיבור של עם ישראל ואת הנתינה הגדולה שהקדוש ברוך הוא, הרי כל מה שהוא גאל אותנו, זה בשביל לתת לנו את התורה. ואת החיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היה את הפיוט, תרומה הבדילנו מכל העם, ארץ, ארץ חמדה הנחיל אותנו, שזה היה נאמר מתוך מנגינה, עם דמעות בעיניים, והיו מבוגרים.
תמחיש לנו.
אני אתן לך.
זה היה מיד אחרי ורוממתנו מכל הלשונות?
לא, 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 לפני, יש פה ורוממנו לכל לשון וקידישנו במצוותיו, ולאחר מכן בחר בנו ויגדלנו, רצה בנו ויפארנו. אני קודם כל אקרא את הנוסח, כן, בגדול, תרומה הבדילנו מכל עם, ארץ חמדה הנחיל אותנו, קידש את שמו בעולם בגלל אבות שעשו את רצונו, גבורות עשה למענהו ואין חקר לנפלאותיו, עדת קדושים אותנו קרא, כרם חמדה ונטע שעשועים, ויקראים סגולה לשמו וראשית לקחם מכל גויי הארצות, שהם משולים בצבא מרום ומכוננים ככוכבי רקיע, ויהיו עליונים בקרב תבל ונכבדים על כל האומות, זיו פניהם כזיו השמש ומראה דמותם כמלאכי שרת, להם יראו מלאכים וקמו שרים וישתחוו. למען השם אשר נאמן, קדוש ישראל אשר בם בחר, כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם, ויקדשנו קדושת עולם ושמו הגדול עלינו קרא, אותנו קרא עדה לשמו, סגולה ונחלה ממות עולם, ויקרבנו לפני הר סיני ויגישנו לפני חורב, ויורישנו דברי חיים כתובים באצבע עדרו, ויעש לנו השם אלוהינו ניסים וגבורות, ויגאלנו מיד אויב, ויתן לנו השם אלוהינו משפטים ישרים ותורות אמת, חוקים ומצוות טובים. ולאחר מכן זה מתחבר לבתיתן לנו, ויש פה עוד תוספת יפה, שפה זה גם היה רגע של ממש דמעות אמיתיות, שהיית רואה את המבוגרים נאנקים, דמעות של שמחה, לא דמעות של בכי, אלא דמעות של שמחה וערגה לבורא עולם, ויבחר בו ביום הזה מכל הימים, וירצה בו ויקדשהו מכל הזמנים, להיות מהללים בו על פלאי מעשיו, להיות מזכירים אותו בכל שנה ושנה, להודיע כי בו הוציא השם את עבדם ממצרים, מקור הברזל אותנו מלט, להודיע כי בו עשה השם נקמות באויביהם, ובו שיקע צריהם בים, להודיע כי בו קיבלו עליהם עול מלכותו ברצון ועבדו בלבב שלם, להודיע כי בו עשה השם אלוהינו ניסים וגבורות לא אהביו ונפלאות רבות לבני ידידיו. וככה מסיימים את הקידוש. עכשיו, אתה יודע מה זה?
תדמיינו את הטקסט הזה.
את הטקסט הזה.
סביב שולחן ערוך.
אני יודע ששמעתי שגם התוניסאים, חלק מהתוניסאים אומרים את המשפט הזה.
איזה מדהים.
עכשיו תבין שכאילו הוא עומד ככה עם הכוס ביד והוא תרומו הבדילונו מכל עום ארס חמדו הנהילנו גדש השם בעולם בגלל עובד שעשו את רצונו ג'בורות עשו למענהו ואין הגר לנפלתו. זה רגעים, רגעים באמת מדהימים ומרגשים.
מרגש. הבאת איתך גם ספר מאוד עתיק, אני חושב שכדאי. מי שמצליח לצפות בנו באתר כל חי או בערוץ הידברות, מוזמן גם לראות במה מדובר, ספר כתב יד עתיק.
יש פה ספר כתב יד עתיק, שבכלל, קודם כל בסידורים העתיקים, היה כל השנה... יש פה גם סליחות, גם את האגדה של פסח, גם עניין חנוכה, גם עניין פורים. אני אראה קצת גם למצלמה, את, למשל רציתי לראות פה בסידור הזה את הטקסט של...
יש לו 400 שנה.
400 שנה, בין 400 לדרך אגב, הספר הזה מתוך אוסף של ידידי היקר רבי סגיב מחפוד נוסח תימן, שהכניס אותי לתוך אוצרות הספרים שלו. ורואים פה את הטקסט של תרומה הבדילנו מכל העם כאן. כבר כתוב,
עכשיו, כבר
מה שהקראתי עכשיו,
מדהים,
כבר
מדהים.
היה כתוב. היה גם עוד דבר מיוחד, כמו שהרב אמר, שלעניין הילדים, בשביל שהילדים וגם הנשים שלא ידעו קרוא וכתוב, יבינו את העניין, אז היו אומרים את מה נשתנה בשפה הערבית. זה נקרא מה חבר. מה חבר הזה הלילה, מן ג'מי על לילי. וגם היו מוסיפים פה עניינים קצת מצחיקים לעניין את הזה, לעורר את הילדים. מה חבר זה מה שונה הלילה הזה מכל הלילות?
לא כאילו מה החבר הזה עושה?
לא, אולי אתה יודע, אולי זה גם בגלל שכתוב שם שאם גררה חולתה התירה.
אין לדבר סוף.
אז זהו, מה חבר הזה הלילה מן ג'מיע הלילי? חרג'ו ג'דודנה, יצאו כל הזקנים והביינה והאבות, וזה היה נוסח, יש שם עניין מה הקדוש ברוך הוא עשה למצרים. היה שם כאילו עניין שאפילו כתוב שם בתוך האגדה, מתוך המדרש, בתוך העניין הזה של המחבר, שאפילו הזקנה חיתה עג'וז בג'וז, עליה אלף לענת ג'וז, עליה אלף כללות. הזקנה היא, איך עכשיו היא בודדה, איך היא תראה את נס של מכת בכורות? אז גם אם היה לה מעבוד מן עג'נה, אם היה לה פסל שהיה עשוי מבצק, נכנס הכלב באותו לילה בחצות ואכל את אותו פסל ולקח אותו, והיא כאילו כולה הייתה בוכה ומבכה לקיים מה שנאמר, כי אין בית אשר אין שם מת. וזה היה מת, זה היה העניין. ודרך אגב, המחבר היה נאמר בכל אחד למשפחה, לסביבה, לאזור שלו. הוא לא היה נכתב בספרים, אבל יש כבר, זה למשל סידור בין 350 שנה שכבר הוא נכנס לתוך הסידור הזה. אנחנו יכולים לראות את המחבר.
ראיתי קודם שדווקא בקטע של הקידוש יש את הכתמים של היין שם,
נכון? כן, ראיתי לך בדיוק שהכתמים, אם אתה רואה את הסידורים האלה, איפה שיש את הקידוש אתה רואה כתמים של יין, איפה שאתה רואה...
אפילו התימנים שהיו רועדים, בגיל 90 גם היו.
וגם כן, למשל, דוגמה, איפה שיש את שיר השירים של כניסת שבת, אתה יכול לראות את הכתמי של את הכתמים של השמן, שהיו מסלסלים את הפאות, ואתה יודע, אבל לעומת זה, בשאר התפילות הם היו שומרים על הסידור. זה היה דבר יקר הערך, הסידורים האלה. זה העניין, זה העניינים המרגשים שבליל הסדר.
אנחנו, כל אחד מאיתנו יחשוב על עוד ועוד רעיונות בינתיים, ועוד דברים יפים ומרגשים. זה כל כך כיף באמת לראות ולשמוע ולחוש כל עדה ועדה והמנהגים שלה והדברים שלה. אבל עזוב אותך, דניאל אהרונוב, אתה הכי חתיך פה מכולם, מה שלומך?
ברוך השם.
הכל בסדר? תקשיב, אני דווקא השבוע שמעתי שמובא באחד הספרים, הרבנים, שמעתי השבוע באמת, שיש עניין בליל הסדר להתגאות במלבושים ובמאכלים, ופשוט להיות ככה יפים, כמו שדניאל אהרונוב הגיע לפה עם הלבוש הבוכרי המסורתי. ומי שמתגאה בליל הסדר, התגאות בקדושה, זה מחפר לו על כל אבון הגאווה של כל השנה כולה. על כל אבון הגאווה וההתנשאות. אז הנה, ברוך השם, אתה יושב פה ככה עם ה... זה הלבוש שאתם נוהגים בדרך כלל מדי שנה?
כן, זה הלבוש אבא, המסורתי, שבעצם היו לובשים את זה גם בחגים, גם באירועים משפחתיים. אם תשים לב, תמיד תמיד מביאים את הלבוש הזה, וזה בעצם בא מחוץ לארץ. וברוך השם, אנחנו שומרים על
המסורת. הזכירו פה קודם את עניין הקטניות והמאכלים בעדה התימנית, מאוד מעניין בעדה הבוכרית, אף פעם לא שמעתי.
זה מה שרציתי לדעת. מה יהיה אצל העדה הבוכרית, למשל, בפסח? אתם אומרים, מנטו, אתם לא יכולים לאכול. צ'לפק, אתה גם לא יכול לאכול. אשפלו. אשפלו, זה אורז, אם הם מוכרים אורז.
קטניות.
זה בעיה. אם יש דוש פירה, אתה עושה דוש ואתה אוכל פירה. דוש פירה. וכל המאכלים האלה, למשל, אוסובו. אוסובו זה חמין. חמין, למה קוראים לזה אוסובו? אתה אומר, תגיד, אתה תבוא לשיעור אחרי אוסובו? אומר לו, או שאני אבוא. נראה לי שהוא לא יבוא בכלל, אתה מבין? אז יש להם אושפיוזי. מי שאוכל לו אושפיוזי, הוא מתאשפז לעולם. תגיד לי, מה באמת...
מה כן מותר לאכול?
הכל זה כמעט בציקים. מה?
איך אתם מתמודדים?
אוקיי, שאלה טובה. ובכן, בערי הבוכרה... אחד,
לגבי בש בחלטה, זה גם אפשר לאכול את זה. בש בחלטה, אפשר לעשות אותו. מי שאוכל אורז, יכול לאכול בש בחלטה. נכון?
נכון מאוד. ובכן,
מנטו דרך אגב, זה אוכלים את זה איש ואישה ביחד, כי זה באווירה רומנטית. זה מן שיורד מהשמיים, אוכלים אותו טו, אני ואשתי.
אוקיי, אמרת כבר הרבה דברים שאני כבר לא צריך להגיד אותם, אבל ובכן, לגבי קטניות, בעדה בוכרה התנהגו קצת שונה מעדות אחרות. ברוב ערים בעדה הבוכרית לא היו אוכלים קטניות, רק אורז בלבד. אורז בלבד זה מה שהיה מותר לאכול, מלבד בקהילות מסוימות בסמרקנד, היו ערים מסוימים שנהגו שלא לאכול גם את האורז, אז כמו שאמרת, אז כמעט ולא היה להם מה לאכול. לגבי שאר הדברים, יש גם מאכלים מיוחדים שהיו עושים, שזה אחד מאכל, המאכל המפורסם שהיה בפסח, זה מצו ג'ושק. זה בעצם מרק, מרק רגיל, שהיו מפוררים לשם את המצו בפנים, ואוכלים את זה. לא נהגו...
היום כאשר הרבה מהעדה הבוחרית משתייכים לחסידות חב"ד, זה בעיה הדבר הזה.
מרקסים שרויה.
שרויה, כן.
שרויה.
אז זהו. בחוץ לארץ הבוחרים לא נהגו איסור במצה שרויה, לכן המאכל הזה היה מאוד פופולרי בעדה הבוחרית.
היו ספרדים עד שהגיעו לארץ.
כן, טוב, אצלנו הרב, האמא המרוקאית, כמו שאמרנו קודם, הרב לצי, הרב הכיר את הצד של האמא, אבא, טורקי חלבי כזה, והיה לנו מין דבר כזה שמכניסים בו באמת את האפיקומן, כמו נרתיק כזה, יש לנו עד היום, אז היה לנו, ואז כל אחד בעצם שם את זה על הכתף, והילד שואל את האבא, מאין באת? אבא אומר לו, ממצרים, לאן אתה הולך? לירושלים. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון סתם.
זה לא היום. לא מכניסים פחדים בילדים בלילה הזה.
סתם, אני צוחק. גם אצלכם, דניאל, היה איזה סוג של הצגה כזאת, משהו מעניין בליל הסדר?
כן, ובכן, ראש המשפחה היה מתלבש בבגדים מסורתיים, כמו שאני לבוש. היה לוקח מקל נדודים, בסק שבתוכו מצה ומרור, הוא הולך כאילו נודד במדבר, ואז שואלים אותו, מי אתה? אז הוא אומר, ישראל, כמו שאמר הרב לסרי מקודם, מאין אתה? אז הוא אומר, רק עכשיו אני הגעתי מארץ מצרים, והנה עם ישראל גם מאחוריי. לאן אתה הולך? הוא אומר, לירושלים, לזבוח להשם. ואז השאלה האחרונה שואלים אותו, מה יש לך בסק? לאחר מכן, פותח את השק הזה, ומשם הוא לוקח מרור ומצה, ומתחיל להסביר בעצם בכל מה שקשור. מרור אוכלים בגלל שהם מרורו את חיינו, ומצה אוכלים בגלל שלא הספיק בצקם להחמיץ וכו'.
ואז מגיע הקטע של הפיוט של הלחמניה, תן לנו ככה טעימה, איך זה נשמע בערך.
אוקיי, אז כמו שכולם אמרו, רגעי השיא בעדה הבוחרית, היו מתחילים את ההגדה עם הפיוט המסורתי של הלחמניה, ולאחר מכן היו מתרגמים אותו, וחוץ לארץ נהגו לתרגם את הקטע של הלחמניה.
למה? לבוחרית?
לא, לבוחרית. היה תפסיר שזה תרגום מיוחד שחיבר שמעון חכם, אחד מגדולי המתרגמים בעדה הבוחרית, וזה נשמע בערך כך. לוקחים את המצות על קצה האצבעות, אם אפשר להביא
ללא מגש?
לא, ללא מגש.
זה המגש הכי טוב אצל הבוחרי, האצבעות שלך.
מחזיקים את זה ככה, ממש כאילו שאתה תופס את היין של הקידוש, אני מגדיר את זה למאזינים שרק שומעים ולא יכולים לצפות.
כן, מעניין, את כל המצות לוקחים.
את כל המצות, כן. על היד עצמה, בלי המגש, כן, ו...
ואומרים את זה בפיוט כזה. הלחמניה דיאכלו אבתנו ברוד מצרים כל דכפין יתה ויכול כל דצריך יתה ויפסח השעתךו לשנה הבא ברוד ישראל השעתךו עבדי לשנה הבא ברוד ישראל בני חורין. תודה רבה, תודה רבה. זה לא נגמר כאן. נהגו בעדה הבוחרית שמעבירים את המצות מגדול לקטן, בצורך העניין זה גם הייתה אישה, וככה אומרים את זה, כל אחד אומר את זה במנגינה הזאת, לפי הסדר, עד הקטן שבא...
המרוקאים אומרים במהלו יצא ממצרים על כל אחד, והם גם כן עושים את זה, אבל כמעט באותו לשון, אבל אצלם זה הלחמניה.
מה זה הרב בבהילו? למה לא ואילו?
בבהילו, קודם כל.
בבהילות כאילו? בחיפזון, בבהילות, בחיפזון?
בבהילו, זאת אומרת, בבהילו זה בבהלה. חיפזון, יצועה מסייל ממצרים. למה בחיפזון? כי המרוקאים רוצים להדגיש שעם ישראל הפך להיות עם מעל הזמן. כל מה שאנשים תקועים בתוך הזמן, לכן לחם, למה הוא לחם? כי אתה מכניס אותו לזמן. אתה עושה אותו, טוב, תכניס אותו לתנור. לא, תכניס אותו למערכת הזמן של העולם הזה. Okay. ועם ישראל, הם נולדו עכשיו, אז הם הופכים להיות מעל הזמן. איך הם יהיו מעל הזמן? בבהלו. בגלל שהכל זה, אין זמן פה, הכל בחיפזון. יצאנו מהזמן הרגיל למעל הזמן. ואת זה מדגישים. כל הבהלה של מצרים, זה כדי להגיד שאנחנו עלינו מהזמן הרגיל, להיות אנשים שמעל הזמן. זה עם ישראל.
הרב זכאים, מרגש, מחמם את הלב.
יוצא מן הכלל.
לא סתם אמרו, הבוחר בשירי זמרה, הקדוש ברוך הוא אוהב את התורה ואוהב את השירה. אבל אני הייתי רוצה לשאול את כבודו, הרי יש לנו שלוש רגלים, סוכות, שבועות, וכל החגים, למה מתנגדים דווקא בקמחא דפסחא? שאתה חייב לעזור, לצאת מהכלים כדי לעזור לעוד עני.
באמת שאלה טובה, ואני חושב שהתשובה היא, מה שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, החג שאולי הצרכים שלו הרבה הרבה יותר מרובים זה חג הפסח. תחשוב על, על, שבפסח אין לעני את המניפת האפשרויות שיש לו כל השנה כולה. אתה צריך להיזהר מחמץ, אתה לא יכול להביא לו כל מוצר שבעולם. מי מדבר על ההידורים, על הדקדוקים, זה לא אוכל קטניות, זה לא אוכל כך, זה לא אוכל... לכן דווקא בפסח יש מצווה של קמחא דפסחא, שלא לדבר על העניין היסודי. קמחא דפסחא, מאיפה זה בעצם התחיל? מהקמח למצות. ואותם עניים, צופים יקרים, שכל השנה כולה אוכלים לחם עוני. בואו נעשה להם קצת טוב על הלב. בואו קצת נחזיר אותם למסלול. בואו, שאנחנו נאמר השנה, כל דכפין יתה ויחול, שהפעם נעמוד מאחורי המילים שלנו.
נעלה חיוך, חיוך על אותם המסכנים, חיוך.
בדיוק, בדיוק.
אני חייב לומר לך, שאני עברתי על הקלסרים. אתה רואה קלסרים שלמים של משפחות, איזה גודל של משפחה, איזה צרכים של עם ישראל. אני אומר, בזכות היום הקדוש הזה, יאמר די לצרותינו, די, שיפתח שערי השפע והברכה.
לא פשוט, לא פשוט. אני אומר לך את האמת, אני כל הזמן, כרב, ההודעות שאני מקבל עכשיו, חוץ משאלות הלכתיות, זה בעיקר שאלה אחת יסודית שכמעט אין עליה תשובה. וכי תאמרו מה נוכל, אנשים... לא יודעים איך להתכנס לחג.
ואני חייב לומר לך באמת שפה בהידברות נותנים את המרב ואת המיטב.
אני קורא להידברות לא ערוץ הקבלה, ערוץ הנתינה.
יש את השיר.
רק לתת ולתת ולתת.
בדיוק, השיר של בועז שרעבי, לתת את הנשמה ואת הלב. אתה ראית את הארגזים מלא כל טוב, אבל בנוסף אולי שזה מישהו צריך עוד השלמות, מקבלים כרטיסי אשראי כאלה. להעביר בסופר כאחד האדם.
ויכולים לזכות במתנה הגדולה והמיוחדת, גם הידברות רגיל לפנק את התורמים.
כן.
ספר ההפטרות המעודר, מצופה.
זהב. אמרתי אולי זהב זה ראשי תיבות, זהב זה התורם בריא. זהב זה ראשי תיבות, זיווגים אגודים וקרוב, זכות התורה בביתך, זכות הצדקה בביתך, אולי בגלל זה עשו בצורה של ספר ההפטרות מזהב.
יפה מאוד, ומכאן שוב לחגיגה שלנו אליך אלעד.
תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו רוצים לפתוח עכשיו עם אמירת מה נשתנה, הדבר הפופולרי ביותר בכל בית ובית ובכל משפחה בעם ישראל, עם הילד המתוק, איתמר אהרוני, הבן של ברוס, שנמצא איתנו פה, תנו לו מחיאות כפיים, יחד עם הצוות, שמעון מישאל, ראובן אליהו על הקלידים, בבקשה, כולם מוזמנים להצטרף.
כולו מרוב.
מה הרב אומר? רק מרור.
אני אומר שלא אומרים כולו מרור, יש אנשים טועים ואומרים עליי, למה כולו מרור?
לא כולו.
יש הרבה, אוכלת אצל המרוקאים, תראה אם זה הכל מרור. לכן, לא אומרים כולו מרור, אם הלילה הזה מרור, אבל לא אומרים כולו מרור.
זה בא מהאשכנזים, הם אוכלים במרור חרן. זה נשאר להם הטעם כל הלילה.
חרן אתה רק מריח אותו.
כל הלילה נשאר הטעם.
זה לגיהנם, רק מריח אותו.
וואי וואי.
אם אתה אוכל אותו, אז לכן אצלם, אצל כולם, מהאשכנזים למדו שאת המרור לא אוכלים בשקיבה. למה? כי הוא משקיב אותך בלי זה.
טוב, רב הגאון הרב מנשה זליך, עשית מרד ההדרס של פרדס כץ, כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה מנהגים, כל כך הרבה לחנים, נכתבו דווקא במיוחד עבור הלילה המיוחד הזה, ליל הסדר. איזה פיוט הרב תופס אתכם בין כל הפיוטים, וישנם הרבה, יש אחד גדיה ואחד מי יודע, אולי כמה מילים על הפיוט עצמו, פיוט אחד גדיה, מה המהות שלו, מה המקור, מה הוא נועד, מה המסר שלו עבורנו?
טוב, כמו שאתה אומר, יש הרבה פיוטים, לא רק אחד גדיה. אז אמנם אחת גדיה זה לא נראה לי שבכלל המקור שלו מארצות המזרח, זה
שכנה
מארצות אשכנז. אולי באמת נסביר קצת על אחת גדיה. אחת גדיה היה גדי, כולם מכירים את הסיפור, בא החתול, הכלב וכו' וכו'. הפיוט הזה בעיקרון מהותו להסביר לנו מה העונש שקיבל פרעו. דרך אגב, כשאני אומר פרעו, אני זוכר מאבא זצ"ל, לפעמים בליל הסדר, ככה שהיה רואה שלא מקשיבים כל כך, היה בכוונה כאילו מתבלבל במקום פרעו, אומר איזה שם אחר, אנטיוכוס, משהו, שלראות אם מקשיבים, להעיר את האלה שלא נמצאים בעניינים. כי רוב הליל הסדר היה ההסברים שהוא היה מסביר על ההגדה. הוא היה, אמנם הוא אומר את ההגדה, על פי הסוד, היה לו הגדה ככה, כזה עובי. דפים דפים, היה לו סטנדר כזה מיוחד, מעמיד שתי ספרים, וקורא את ההגדה עם הכוונות וככה, אבל הכל מהר מהר, וכל קטע היה עוצר ומתחיל להסביר לנו. מסביר, מספר לילדים הקטנים, מספר להם לאט לאט, ואנחנו היינו זוכרים את החידושים בשנה שעברה, היה חידושים חדשים, כל שנה חידושים חדשים. וככה היה יושב ומסביר לנו, אז כמו שאמרתי, עמים היה מבלבל בכוונה את המילה פרעו, בשביל לראות שמיד מקשיבים.
שכולם ערניים.
כן.
הרב, איזה פיוט קטן ככה מ...
אז אני זוכר את הפיוט.
מה אומר?
אנטיוכוס, לא יודע, אומר מילה אחרת במקום פרעו.
אני הייתי שואל אותם, תגידו, למה קוראים לו פרעו? כולם מסתכלים עליו. זה פר שעושה אור.
אני זוכר, רק פיוט אחד יש. אמונים ערכו שבע. הפיוט הזה נכתב מתי שהולכים לעשות רחצה, שנותנים ידיים.
איזה מילים יפות יש בפיוט הזה, איזה מילים.
בסוף ההגדה, אחרי הברכה, ושתו את הכוס השני, אז מונח הפיוט הזה, אמונים ערכו שבע. למה אני זוכר את הפיוט הזה? כי אבא היה מומחה הגדול של ניצול הזמן, זה היה המומחיות שלו, שהיה זכר צדיק כזו של ברכה. אני זוכר, היה עושה לנו לפעמים סיומים על המשניות שאומר בדרך לתפילת שחרית, בדרך, ברחוב, היה לו משניות קטן כזה.
היה מסיים.
היה אחר כך, כן. טוב, היום עושים סיום של משניות של הדרך של ההלוך לשחרית. בחזור היה קורא את הזוהר, וזה היה לו סדר. מה אומרים בדרך? הוא היה מומחה של ניצול הזמן. אז בזמן שהולכים לטול ידיים, היה אומר, קודם כל אנשים הלכו לטול ידיים. ושוטים את הכוס, להדיח אותו, להכין אותו לכוס השלישי. ואז יש זמן, יושבים הבנים הגדולים והוא, והם שרים את השיר. אמונים ערכו שבע, אז היה לנו זמן, היינו שרים אותו לאט לאט, עד שסיימו שם כל נטילת ידיים, כל האורחים, כל הילדים, האנשים, אז אנחנו הולכים האחרונים לטול ידיים, שיהיה סמוך, שלא יהיה הספק גדול. אז השיר, כל הליל הסדר של העיראקים, הוא בנוי על מקם סבא. זה הליל הסדר של העיראקים. מקם סבא, זה...
הסבא הוא אחרי על כל העניינים שם.
הסבא אחרי. מקם סבא, ככה זה ה... ליל הסדר של העיראקים.
שהוא קצת עצוב לכאורה.
מעניין, אבל העיראקים...
אוהבים עצוב.
אוהבים, כן, אוהבים את המקם הזה. זה מקם שיש בה הרבה שירים של שמחה.
אולי רב המחיש לנו ככה בהדגמה קטנה.
נדגים רק את השיר אמונים ערכו שבע.
בבקשה.
אמונים ערכו שבע, חלל ותמחו טבע, ואמרתם זה פסח הולדות. חובל אל שימורים על מצוקות ומרורים איך לא אשתו עיניי ואמרתם זבח פסח
אני זוכר,
תשעה באב, יש מנגינה דומה.
אותו דבר. מדי שנה קינה.
באמת, תשעה באב. תשעה באב יוצא בליל הסדר. תשעה באב זה הזמן.
נכון, לפי הזמן, הימים, התשעה באב יוצא בליל הסדר.
יש שוכנים בצה בגלל...
אני שנסעתי בדרך עם הרב לסרי, אז אמרתי לו, יש שתי מועדים בשנה שכל אחד רגיל לסדר שלו ולמגינות שלו. זה ליל הסדר ותשעה באב להבדיל. אם תראה בן אדם, איפה אתה הולך להתפלל בתשעה באב? הוא רגיל בבית הכנסת, איפה שהוא רגיל כל שנה, לא תזיז אותו משנה. למה? זה הוא ילך בבית הכנסת אחר, לא יבין מה אומרים, לא... זה ירגיש. אותו דבר ליל הסדר, זה שני המועדים.
שמעון מזכיר פה נקודה נכונה, שלא סתם המנגינה מזכירה את תשעה באב, כי גם בתשעה באב שואלים מדוע בליל פסח.
מדוע בליל פסח, אז זה אותו משקל, כן.
ושמעון, רובן, תנו לנו ככה איזה משהו להחיות את האווירה. חלבי, בסגנון החלבי.
יחיד נורא נפש, כל חי בידו.
פעם של פיסטו חלבי.
אין. של החלבים, הם לא שרים את השיר הזה, לא יצאו את החובה.
כן. זה ההמנון של פסח בוועדת החלבים.
חייבים בקדיש גם לעשות, בקדישה, והכל.
יחיד נור הנפש כל חי בידו
Yeah.
לדעת על הסדר ללמוד לפני כן מה עושים, כי יש כאלה לא יודעים. אחד הגיע הביתה, אומרת לבעלה, תגיד משהו. אומר, אני לא יודע מה עושים. טוב, לך תביא את השכן. הלכה הבית השכן, יושב, אומר לשכן בכבוד. השכן אומר לו, בכבוד. גם השכן חמור כמו, בכבוד וכבוד, אף אחד לא יודע איך לו, אמר לה, אני אגיד את הסדר. התחילה להגיד, מה נשתנה הלילה הזה? בכל הלילות, שבכל הלילות, אני יושבת כאן בבית עם חמור אחד, בלילה הזה שני חמורים. וזה לילה נהיה
לשם. שגם לא יודע לעשות את הסדר, הוא ואשתו גם כן מתמודדים, לא יודעים לעשות את הסדר, אז פתאום אשתו, אז הוא אמר לאשתו, תלכי לשכנים, תבדקי איך עושים את זה לסדר, תציצי בהלון. אם מציצה בהלון ולא עלינו ולא עליכם, היא רואה את הבעל מכה את אשתו, לא יודע מה לעשות, באה הביתה.
למה לא עשית?
מדי להקות בה, באה הביתה והיא יושבת בשקט, בעלה אומר לה, טוב, מה ראית, מה עושים? היא לא מגיבה. מנסה, אולי תראי, ראה שהיא לא מגיבה יותר מדי, קם, נתן לה גם הוא כמה מכות, אז היא אומרת לו, אם אתה יודע איך עושים את הסדר, למה שלחת אותי לראות את אל השכנים?
דרך אגב, אצל הפרסים, מה שאמר הרב לפני כן, הרב בערוז, שנותנים מכות, זה לא לכולם, זה לחמות. באים לחמות ועושים לה ככה, למה? אצלם זה, נכון? אם אין מרור, אז החמות מספיקה. מספיקה לעניין הזה. זה ההזדמנות לתת את זה.
למה רבי יהודה היה נותן בהם סימנים?
כי מכות בלי סימנים זה לא מכות.
כן, מישהו אמר לי, היה נותן בהם סימנים דצח עדש באחיו, עד שבא מישהו וצעק להם, רבנו, אתם במקלדת על עברית, דצח עדש באחיו, תשנו לאנגלית. ברוס, בכל ליל סדר, בכל משפחה, יש משהו שפתאום כולם מגיעים, ואתה יודע, מתחילים לחייך. יש את הדבר, את הקטע המצחיק גם. בכל סדר, באמת. יש אצלנו למשל זה בחד גדיה, שמגיעים אחד גדיה, ואז הרב יודע, הרב מכיר את זה, שמפרשים את זה בין עברית למרוקאית, נכון?
וואי, שדיה, דשרה לי בבב, שדיה, דפלוש.
מן דפלוש, כן.
אומרים, אתה שומע פתאום, אתה לא מבין את זה, אבל מי שמבין שם, שהמרוקאים אומרים, וואי, שדיה, דשרה לי בבב, שדיה, דפלוש. הוא שדיה לחטא אותם. הוא עדיד לשדיה, דשרה לי בבב, שדיה, דפלוש. עכשיו, מי שלא יודע את זה, הוא רק צוחק. הוא לא מבין למה מרוקאית זה כמו למשל ביידיש, איך אומרים, איך אומרים ביידיש? אתה מבין ביידיש?
איך אומרים?
יש הרבה חב. זה נחת לזכן דרים, דרים מנחת נזוך, דרום הנחת נדרר, נחת מנחת לזכן דרם הנחת. נוזן תחזן תחרח ונדריך נזמן נוח, נוחת מנחת לזכן דרם הנחת. זה אמר לך המוות נדריך נדריך נדרוך.
כן.
אתה מבין? האמת הוא של רבי יעקב מליסה, הוא היה הנתיבות המשפט. הוא היה בוחן שוחטים. אז הוא בא בחמש בבוקר, התחבר לשוחט, לראות איך הוא שוחט. השוחט מגיע, היה קר באירופה. תביא כוס יין. הוא העוזר שלו, הביא לו כוס יין, שתה. היה שיין טוב, תביא עוד כוס. שתה איזה ארבע כוסות, גמר את כל הבקבוק. עכשיו לא תשחט את התרנגולות, אתה עכשיו רואה איזה 40, במקום 80. במקום 40 הוא רואה 80. אתה לא יודע איזה גרון, אתה נותן את השחיטה. אמר לו רבי יעקב, מליסה, בואי נה. תאר לך שתמיד התקשיתי. למה מלאך המוות צריך לשחוט את השוחט? למה? שוחט שחט כמו בן אדם. חד גדיה זה אחרי ארבע כוסות. אחרי ארבע כוסות צריך לשחוט את השוחט הזה.
אתה יודע, אבנר, כמעט אין יהודי שלא מרגיש את חג הפסח. אתה יודע, את הריח המיוחד של פסח, את הריח של הניקיון. אתה יודע שהראש, מגדולי הפוסקים, מגדולי הראשונים כותב, שמנהג נרשות לישראל לגרר את הקירות, את הכתלים, זה מה שקורה בבתים שלנו עכשיו. והידברות לתוך כל העבודה הזאת מכניסה לכם את האווירה של החג. אין בית שלא מרגיש את האווירה של החג. אבל יש אנשים שעדיין, עדיין, אנחנו כולנו שואלים את עצמנו לקנות את הסמלה הזו, את הבגד הזה,
זה מה שאני רוצה לומר
את המצרך הזה או האחר. יש כאלה שזה לא איך, זה לא מה, זה איך.
אני רוצה לומר לך שאני אישית, מדובר לפני עשרות בשנים, היה, אבא היה קשה יום, והיו קודם לנו בגדים רק בפסח, ואולי גם בראש השנה. והיית צריך לראות איך מחכים לנעליים החדשות, ואם חלילה היה מתרלח עם אבק, היינו עושים ככה לשמר את זה. ואני אומר, לפעמים אתה יודע מה זה שמחה של נעליים, מה זה שמחה של בגדים חדשים, אנחנו חייבים לשמח אותם.
אבל לא סתם מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שאדם קונה בגד חדש.
את אותו ילד,
תאר לך,
שיאמר שהחיינו, ברור עולם יחיה אותנו בזכות זה, ותן לו בריאות וארכות ימים ושנים. מכיוון שאנחנו מביאים שמחה, חיוך, לאותם אלה שכרגע, הם לא יודעים מאין יבוא עזרי.
ממש ככה.
אבל פה בטלפון אחד, בטלפון אחד, אתה בעזרת השם יכול לשמח כמה וכמה משפחות.
אני רוצה לספר לך, אבנר, דבר שאותי ריגש באופן אישי. יש משפחה שממיני רבות המשפחות שידברו תביאו להם את הסלים האלה, הילדים כבר היו ישנים. אבנר, הם העירו את הילדים הישנים ופצחו בריקוד שמח. או, ילדים ילדים, יש לנו ממה לעשות את החג. רבותיי, זה דבר שקורה לצערנו כאן. ואם לא אנחנו נקום ונרתם, כמה שקשה לכולנו, אבל אם לא נחשוב על, על אותם יהודים שעדיין אין להם, אני לא יודע מי.
אני חייב לומר לך על הנתון של הביטוח הלאומי. 760 אלף ילדים מתחת לקו העוני. 760 אלף ילדים. הרי ילד צריך שיהיה לו שמחה, ילדות. והערב הזה, בעזרת השם, להביא את השמחה.
את שולחן החג הזה, אבנר?
לשמחת בחגיך.
נתדל להטביע להם את המרור בחרוסת. להמתיק להם את הקושי והמרירות. וכמובן, שוב, אנחנו מציעים גם כן את המתנה הזו, שהיא, אתה יודע, משהו מעט מזה, משהו סמלי, חוץ מהשכר האדיר בשמיים, ספר ההפטרות.
אני חייב לומר לך גם, אולי לשלוח ברכה לקומה העליונה למעלה, של אותם עשרות בנות שבאו לכאן, הם גם יש להם את הבית והנקיונות, חלקם נשואות, הם באו לכאן כדי להגיד את הטלפונים ולזכות ולזכות עוד יהודי ועוד יהודי. ייתכן שכל מיני שמתקשרים עכשיו בממתינה, יקבלו שכר
גם על
הממתינה, בעזרת השם, אנחנו מחכים לכם.
אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקהל קיימת לו לעולם הבא, ובחזרה לאלעד כהן ולשמחה הגדולה.
מה הולך אצלכם? איזה משהו ככה שגורם להעלות חיוך, לצמוח, איזה שיר יפה, איזה... תן לנו איזה טעימה.
קודם כל, הוא צריך לעשות את המנגינה של הפרסים.
כן, זה מה שאני אומר.
יש עליות כאלה.
את האהבה, זה אהבה, זה אהבה.
משהו מיוחד כזה. זה מכז ברווז, משהו כזה.
תן לנו איזה משהו ככה נעים לאוזן, ברוז.
משהו נעים לאוזן. אני באמת שאלתי כמה חברים, האם הם מכירים איזשהו פיוט של פסח? כולם יש להם איזשהו פיוט. כמו ששמענו עכשיו את הרב, זריחה, ושמענו את הרב לסרי. אז באמת פגשתי מישהו מירושלים, והוא אמר לי, תשמע, אני זוכר שחד גדיה, היה משהו, אבל לא זוכר. טוב, הוא התחיל לבלבל אותי, אמרת, אדמה, תעזוב, אני אלחין עכשיו שיר, שיהיה בעזרת השם לדורות.
לדורות הבאים.
אוקיי? אז בואו נמצא את החד גדיה. אוקיי, אתם תנסו בפזמון של חד גדיה,
יאללה, לך כותב ביחד, כן?
אז זה ככה בניסיון. חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, זה כמו מרוקאי, שש מיניות. חד גדיה, חד גדיה, דזבין הבא ביטרזוזי, חד גדיה, חד גדיה. ואתה שאונורה ואכלה לגדיה דזבינה בבית רזוזי חד גדיה חד גדיה ואתה חלבה ונשך אל שרורה דאכלה לגדיה דזבינה בה בתרזוזי חד גדיה חד גדיה חד גדיה חד גדיה ואתה חותרה ויקה לכלבה דנשך לשונרה דאכלה לגדיה דזבינה בה בתרזוזי חד גדיה חד גדיה חד גדיה חד גדיה ואתה נורא ושרף לחותרה דהיקה לכלבה דנשך לשונרה דאכלה לגדיה דזבינה בה בתרזוזי חד גדיה חד גדיה חד גדיה חד גדיה ואתה מאיה וחבל לנורא ושרף לחותרה דגיקה לכלבה תנשך לשונרה דאכלה לגדיה דזבינה בה בתרזוזי חד גדיה חד גדיה חד גדיה
לחן לדורות,
מי שלא שם לב,
לחן לדורות, לדורות.
חזק, חזק, חזק.
שמעתי משהו.
תוצגת בית, זה הגיע למרוקאית בסוף, אתה יודע, סגנון הלחן.
בעניין אחד גדיה, שאלת מקודם.
זה לגבי אחד גדיה, עוד הרב.
אז אני אגיד לכם, זה חידוש קטן. כמו שהתחלנו, אנחנו רוצים להסביר למה פרעו קיבל את המכות. ואז שרים את אחד גדיה. באחד גדיה, הגדי לא עשה שום דבר. היה גדי, קנה אותו אבא של אבא, בתור איזו זה. בא החתול ונשך אותו. אז החתול הזה לא בסדר, מה עשו לך? למה אתה נשך אותו? בא הכלב, אמר החתול נשך, אז אני נשך את החתול. אז הכלב הזה בסדר גמור. בא המקל, יקע את הכלב. אז המקל לא בסדר. בא האש, שרף את המקל. שהוא לא בסדר. בא המים, חיבה את האש. לא בסדר, למה? האש היא טוב.
אחד בסדר, אחד
ואז נעשה אחד בסדר, אחד לא בסדר. נגיע למהלך המוות שהוא בסדר גמור. ואז יצא, ואתה הקדוש ברוך הוא, ולמה שחרת את מלאך המוות? הרי מלאך המוות בסדר, אם נעשה את הסדר. ואז מגיעה התשובה, שאומרים לכלב, אדוני, גם אתה לא בסדר. למה? אני מעניש את החתול, שהוא סתם נשך את הגדי. אתה גם לא בסדר, מה אתה מתערב? מי ביקש ממך להעניש? מי ביקש ממך להגיע לכאן? מי ביקש ממך להתערב? אז גם אתה לא בסדר, וגם המכה לא בסדר, ואף אחד לא בסדר. עד שבא הקדוש ברוך הוא והורג את מלאך המוות. הדבר הזה מסביר לנו למה הקדוש ברוך הוא העניש את פרעו. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. מה אתה רוצה? פרעו בסדר גמור. הוא עשה מה שהיה הציווי בעברית בין הבתרים. הוא היה הכל בסדר איתו. מה, למה להעניש אותו? התשובה היא, הפרעו הזה... מי ביקש ממך אתה להיות אחראי לקיים את השבועה שברית בין הבתרים? מי הביא אותך לפה? אתה עשית את זה מעצמך? מגיע לך העונש הזה.
זה כפיים הרבה, אני חושב על זה כפיים.
ברשותכם, אני רוצה להגיד עוד חידוש על תלמיד של הרב אליעזר בן דוד שליטא. אתמול חידש לנו על החד גדיה, הוא אומר ככה, תראה זוזי, זה אדם יש לו דוגמה, יש לו שריף, הוא רוצה להתקדם, הולך, קונה בית ולא מספיק לו, הוא אדם ככה יש לו קינה כזאת להתקדם הלאה. טוב, הוא משיג פנטאוז. אחרי שהשיג פנטאוז, אומר חבר שלי, בוא נה, קנה בניין מפואר כזה, אני רוצה עם בריכה. קונה עם בריכה, בסוף מגיע בסוף אין לו כבר מה, לא יכול להגיע למשהו זה. אז נשאר לו רק הקדוש ברוך הוא. זה הסוף של הסיפור של האדם, שיש לו קנאה להתקדם ולעשות, וכוחי בעצם ידי.
חזק וברוך. שמעון, עוד איזה פיוט ככה יפה, אבל לפני כן רצית לומר לנו איזה רעיון קצר?
עמדתי והתבונן בשנה שעברה בליל הסדר, באמצע שאני קורא את קדש ורוחץ, התעורר לי שאלה, מדוע לפני כרפס אנחנו אומרים רוחץ, ולפני מוציא מצה אומרים רוחצה? או שבשניהם תגיד רוחץ, או שבשניהם תגיד רוחצה. למה יש לנו את ההבדלים? אבל חשבתי, אמרתי, הרי לפני כרפס, מדוע אנחנו רוחצים ידיים? עניין של דבר שהוא טיבולו במשקה. דבר שהוא טיבולו במשקה, רוחצים ידיים, אבל זה דבר שלא מקפידים עליו כל השנה. אז לכן שם נאמר בלשון ציווי, רוחץ. מוציא מצה, זה ידוע שאדם לפני שאוכל נטילת ידיים הוא רוחץ, אז כתוב בלשון רגיל רוחצה, אבל דבר שלא כל כך מקפידים עליו טיבולו במשקה, קצת ציווי. נאמר בלשון ציווי, הוא רוחץ.
ציווי רוחץ, יפה, יפה, שר כך, אולי איזה חביבי ככה, משהו שכולם מכירים, שנוכל להצטרף ביחד.
Yeah.
אפשר להגיד, איזה אירוע מדהים, איזה, ככה נותנים לנו את החוויה של ליל הסדר, סמוך ונראה לחג הזה. אתה יודע שבעצם גולת הכותרת של החג הזה זה לספר את ניסי יציאת מצרים, לספר את הניסים ואת הנפלאות ולחזק את האמונה בליבותינו, בליבותיהם של ילדינו. אתה יודע שמצוות הצדקה שאנחנו מדברים, היא הרי הסמל הכי גדול לאמונה שלנו, כי כשאדם נותן מכספו לכאורה הוא מתחסר. אבל התורה מבטיחה לנו, ובחנוני נבזות, עשר בשביל שתתאשר. ולכן בלילה המיוחד הזה שאנחנו מכריזים בקול גדול, זה לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. כל מי שרעב יבוא ויוכל, כל מי שצריך יבוא ויפסח. ההזמנה הזו, פתיחת הלב שלנו, פתיחת הדלת שלנו לקראת אלה שאין להם, זה הבסיס וזה הפתיח ליציאת מצרים. כי הרי מה שזיקה אותנו למעשה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש זו הנתינה, זו האחדות, זו האכפתיות, הגמילות חסדים והצדקה שעליהם נאמר בצדקה תיקונני. ואיזה צדקה זו? צריך להזכיר גם לצופים שהשליח המיוחד שלכם יהיה לא אחר מאשר. אני בטוח שקשה מאוד להאמין שאיש האשכולות הזה ימצא זמן, אבל כן, זה חשוב לו, כמו שחשוב לכולנו, הרב זמיר כהן בכבודו ובעצמו. הוא השליח שלך, שלך, להעביר את הנתינות בעין יפה ורוח נדיבה לאלו שאין להם.
ואני חייב לומר לך, אנחנו רואים כאן את הפתקים שנשלפים ויוצאים.
נעלמים, כן, תראה מה זה. כן. זה מה, טוב, יש פה
כל פדק את השמות ואת המספרים. זה שם של יהודי שלקח שותפות. אבל ברשותך, אני רוצה לומר משהו אישי. אבא שלי, עליו השלום, היה מקבל כל ערב חג פסח, כל ראש השנה, מעטפות מכל מכל המוסדות לעזור בקמחא דפסחא. אז הוא היה נותן לי חבילה של צ'קים חתומים, והוא אומר, תמלא. אבא, כמה למלות? כמה שאתה חושב. כדי להרגיל אותנו במצוות הנתינה.
הצדקה.
אני אומר, ברגע שאותו ילד רואה שאבא מרים טלפון, מאמץ משפחה, זה רגע חרישי, אבל הוא לוקח את זה איתו עד סוף כל הימים.
כל החיים, נכון, אמת לאמיתה. תרוויחו גם חינוך גדול, ומי מדבר על הזוכה המאושר שיכניס את הספר ההפטרות הזה לקראת חג הפסח?
אני בדיוק רציתי לומר שאותו תורם שחשב דווקא לעשות לי, אמרתי, למה לא מכסף, למה מזהב? אבל הזהב זה כביכול שלמות. זהב, אמרתי, זה ראשי תיבות, זה התורם בריא, יזכה לבריאות. אם יש רווקים, זיווג הגון בקרוב, בעזרת השם, ברכה ובריאות לכל השותפים.
צריך לזכור מה נאמר ביציאת מצרים, ואחרי כן יצאו
רכוש גדול. רכוש גדול.
מי רוצה רכוש גדול, יבוא ויצטרף רכוש גדול בעולם הזה, בעולם הבא, וחוזרים אליך, אלעד, ולחגיגה הגדולה.
אנחנו ממשיכים, תודה רבה שחזרתם אלינו הישר ממסעדת סומסה שברמת גן, לפאנל המורחב, המעניין והמיוחד והחגיגי הזה. אנחנו, לפני שנפתח וניגע בכלים, נגענו כבר במנהגים ובשירים ובפיוטים, תכף ניגע גם בכלים, הכלים השונים שיש לנו פה, אשרי מי שבא לכאן ומנהגו בידו ותלמודו בידו. הרב לסרי מקודם התחיל לומר לנו איזה משהו מעניין, הרב.
קודם כל, צריך לדעת לגבי הזרארת של המרוקאים. זרארת זה נקרא, מי שלא יודע, שילמד.
יש פה הרב מכל העדות, יש פה, אז הרב צריך ללמד אותנו איך אומרים בדיוק.
זכרת, צריך לדעת. זה לא כאילו זה קראת, זכרת. של המרוקאים, זה נקרא שעושים. אז יש מרוקאיות זקנות, שמרוב שהן עושות את זה הרבה שנים, הלשון כבר לא זזה להם, בגלל שהן זקנות, אתה שומע רק... אתה לא יודע אם זה נחש צפע, שערב כבד, מלחמה, אי אפשר לדעת. צריכים לדעת, כי יש שיקור אחד, באיזה בית מלון, אמר לי אשתו, היא מרוקאית של פעם. תזמין את המעלית, עכשיו היא לא יודעת מה זה מעלית. אני צועקת, מעלית, מעלית. אבל לה, עם האצבע, עם האצבע, זה עושה. אם לא יודעים, יכולים להיכנס לבעיות מזה. אז לכן, קודם כל, זה דבר מאוד מאוד חשוב. הזכרת הזה שעושים את זה, זה עושה אווירה מאוד מאוד מיוחדת בליל הסדר. בפרט שעושים את הבאלו שאמרנו בהתחלה, אז כל המרוקאיות עושים את הזכרת הזה, וזה עושה שמח.
יפה.
זה מכניס את הכל לשמחה אמיתית.
זה אווירה מיוחדת.
אז נזכור.
הרב בועז גדקה, תכניס לנו קצת לאיזו אווירה ככה, משהו באיזה פיוט יפה תימני, משהו.
פיוט, משהו מיוחד של שירים, זה אין יותר מדי דברים, אבל אני חושב אולי משהו שכולם מכירים, לא, לא, אולי משהו שכולם מכירים, שגם מדבר על הגאולה. אשאל אלוהי, יגאלה שבויים.
מעולה, מעולה.
אשאל אלוהי, יגאלה שבויים. Yeah, so bizarre, oh yeah, yeah.
קורה הרב למי שמארח בבית שלו?
מי שמארח בבית שלו צריך לדעת. אם הוא מארח אשכנזי ותימני וספרדי, הוא צריך לדעת. אם מיין שלך מאוד מאוד משובח, אתה צריך להיזהר. כי הבן אדם אחד שרואה יין משובח כל קצת, זה 100 שקל. אז הוא עשה בורא פרי הגפן, וירח, אמר לו, התימני ראה את היין, אמר לו, לא יצאתי ידי חובה, אצלנו בורא פרי הג'פן. אמר לו, אשכנזי, אצלנו בורא פרי הגפן. מה יעשה עכשיו? למחורת עשה למזגיין, אמר, בורא פרי הגפן, הג'פן, הגפן. הוציא את כולם ידי חובה. צריכים לדעת. אז עכשיו, קודם כל לגבי הזה, צריכים לדעת באמת לגבי כדי שורחץ, מה שדיברנו. אני בבית אומר להם, שאיך בן אדם רוצה לחזור בתשובה, הוא צריך ללכת לפי כדי שורחץ. כי זה הולך לאט לאט. כי בן אדם אומר, אני אחזור בתשובה, מה אני אעשה? אני אפסיק את כל השטויות, ואחר כך אני אתחיל. אומרים לו, לא. קודם כל קדש, אחר כך הורחץ. עשה טוב, ואחר כך סור מרע. כי אם הוא יחיל חכות עד שהוא יעשה את הסור מרע, לעולם הוא לא יעשה טוב. אז לכן תמיד מתחיל, קודם כל קדש. תתקדש, לאט לאט. יש כאלה שחוזרים בתשובה, אז הם מתלבים איזה הרצאה. זוז, הכל לבל הבלים. רק התורה, רע, רע. תרגע. קודם כל אוכלים מטרנה. אחר כך דופים נקניקיות, שלא יחנק. יש לפני כן של התינוקות. שימי, שימי אודם. קודם כל תאכל שימי אודם. לא שימי אודם. שימי לך. קודם כל שימי לך. שימי לך, כן. אחר כך לאט לאט, לא אוכל פתאום. אבל הוא תשמע, הוא שעיר, מגדל זקן. הוא שעיר, מלא שסלם שערות מהגולף. הוא מגדל זקן בעיניים, באף. נכנס להם, מוציא חצי קילו דגים רק מהזקן שלו. לאט לאט. אומר לי, אני מחמיר. מה? לא בא לבית כנסת. למה? פתוח בשבת. לכן צריך לדעת לאט לאט קדש, ולחד. אתה תתקדש לאט לאט, ואז לאט לאט ננקה את כל העמירות.
חזק.
זה הדרך.
חזק. דניאל, הבאת לנו פה כלים, ככה, ממטבח יהדות בוכרה, המטבח המיוחד לחג הפסח. ספר לנו קצת עליהם בכמה מילים.
אוקיי, אז כמו שיש מאכלים מיוחדים...
רגע, יכול להיות שאני מבין נכון. תראי לי את זה, זה הקטן שכזה. זה, אני יודע שהבוכרים שותים בזה וודקה, נכון?
נכון מאוד.
זה וודקה, ואם הוא יודע לשתות, אז זה... אם הוא יודע לשתות, אז זה... ואם הוא יודע טוב טוב לשתות, אז...
בהחלט, כמו שיש מאכלים מיוחדים בעדה הבוכרית, אז יש כלים מיוחדים, הבאתי מקצתם. בואו נתחיל מקטן ועד גדול. הכלי הזה נקרא, שזה קוס קטן, נקרא פיולה, כך זה נקרא בבוכרית.
פיולה.
שהוא משמש תפקידו מה... פיולה.
כמו שהרוב אמר...
שאתה בפה ואז אתה עושה ללללה.
יש בו בדיוק רביעית. ואז בעצם אפשר לשתות שותים מזה. בדרך כלל היו שותים מהכלים המסורתיים דווקא, ולא מכאלה, כי זה קצת...
אוקיי. זאת אומרת, אפשר לצאת ידי חובת ארבע כוסות מהדבר הזה?
כן, כן, בוודאי.
אם הוא מגיע ל-90 סיסי, אז זה בסדר.
מדהים.
81 אפשר.
מדהים.
זה משמש ל... לשתיית ארבע כוסות. כמו כן, יש כלי קצת יותר גדול, אבל זה לא כלי לשתייה, זה דווקא כלי למרק.
מרק עם המצות שאמרת עליהם קודם.
נכון. המאכל המסורתי של הבוכרים שמכחב בפסח זה מאכל שנקרא מצו ג'ושק, שזה בעצם התרגום שלו שזה מצה במים רותחים, שזה בעצם המרק.
לתימנים זה נקרא פטוט, פטוט מצה.
יפה.
אוקיי, והכלי הכי גדול זה נקרא בבוכרית לנגירי. לנגירי. שבעצם עליו לנגירי. זה כלי כללי שבו מגישים את האוכל, את כל המאכילים שהזכרת לפני זה.
מתוך זה.
כן, אנחנו צריכים לעשות בבהנלר, אבל כל המאכלים...
יש מנטו, צ'לפק, יש אושפיוזי, יש דוש פירה. דוש פירה, אתה עושה דוש ואוכל פירה. דוש פירה. זה הכל בתוך הצלחת.
איך השם שהוא אמר של הפטוט, של המצה הזה, מצה?
מסעוד ג'ושק.
מסעוד ג'ושק.
מסעוד בטון ודוד בוזגלו, שניים יחד.
טוב, ברוז אהרוני, יש לך איזה פיוט שמדבר על ענייני הגאולה, נכון ברוז?
כן, זכיתי...
רגע, הוא לא אמר מה זה הגדול הזה.
הגדול זה ששותפים איתו את הכוסות, לא?
אוקיי, כן. הכלי הגדול הזה בעצם, וכאן הגענו לשלב של ארבעת הכוסות, נהגו בערי בוכרה שבעצם גם לאישה יש תפקיד מסוים בליל הסדר, והוא לאסוף את כל הכוסות של כל המסובין ששתו, לאחר ששתו, ובעצם לוקחים, היא לוקחת את זה ומטבילה את זה בתוך המים ומחזירה את זה לסועדים.
לשטוף את הכוס לפני
יש עניין. לקיים את מה שנאמר, שטיפה והדחה.
זה בעצם מה שכולנו עושים, ומשתמשים עם הקערה הזו גם בדם, צפרדע, הכנים, נכון? לשפוך את הכוס של היין.
נכון.
היום אני חושב שמשרד הבריאות יכול לצאת על זה.
אחר כך עושים לשפוך חמותך עם זה, אני חושב, שופכים את זה בזה.
נכון, הלאה חמה.
עושים את החמות בפנים ושופכים אותה אלה, כאילו רק את המים לבד.
כן, טוב, ברוז. התחלנו לדבר על שיר הגאולה שיצא לא מזמן, אני חושב.
כן, זכיתי להלחין שיר של הרב אליעזר בן דוד, שמדבר על גאולה, אז ככה תנסה אולי איזה קצב תימני פה, מה שעשית קודם, אולי?
כן, משהו תימני.
אולי תסתדר.
בלד, זה לא שם. אפילו חיידן ירתחו.
אני אכנס אולי את החכה. אשר יבוא ימי גאולה איש תחטף תחת עינה ללא עצב ללא דאגה רק התורה והודיה רק התורה והודיה יבואו זרים לראות הצון אין פגע ואין אסון עיני הבורא עלינו תמיד ואת חסדו יום יום יתמיד ואת חסדו יום יום יתמיד
אז אנחנו לא דיברנו איך המרוקאים עושים את החצייה של המצע.
כן.
המרוקאים, האבא קם ולוקח את המצע האמצעית, כן? ובמרוקאית.
פעם הצלחת הרב באמת לעשות את זה לפי שיצא לך עוד ד' ועוד ו'?
במצות האלה זה קשה. זה מצות של אשכנזים. המצות שלנו הן מצות של הספרדים, הן כמו פיטה. כמו שהרב זריחה עושה בערב פסח. אז אתה יכול לחתוך אותם. ביד.
בצורה של אותיות.
בצורה של יצא כאילו וו ודלת.
ולמה עושים וו ודלת באמת?
אז יש כמה סודות בזה. בואו ניכנס לזה חזק, כבר שבליל הסדר לא כדאי לתת הרבה הסברים עמוקים, למה הילדים הם באו בשביל לשמוע את הסיפור של יציאת מצרים. אם תדבר איתם של פי הראש בו, יש בעיה וזה, והריף מחורק עליו וזה, אז הילד לא יודע מה אתה רוצה. הוא לא מבין במה מדובר. אתה צריך לספר לו בצורה ברורה ויפה את יציאת מצרים, שבעצם את הדלת שמים, אבל את הוו שומרים לאפיקומן. כי הוו זה הגדול. להגיד לילדים, אתם רואים את החלק הגדול? הגדול הזה, פה אני לא יודע, כך אפשר, תראה, זה כמו...
זה יצא בכתב רשי.
מה?
בכתב רשי.
בכתב רשי, כן. אולי בכתב רשי, כן. אבל כשאתה לוקח את הקטע הגדול, אתה אומר להם את זה, מה? מחביאים לאפיקומן כדי להראות. שהחלק הגדול שלנו לעולם הבא, החלק האורגינל, זה לא פה, זה דלת, דלת זה מסמל את העולם הזה, זה יישאר כאן, אבל החלק הגדול, שזה בעצם העולם הבא, צפון לצדיקים, שזה בעצם האפיקומן, את זה מחביאים לסוף. אנחנו תמיד מחכים לדבר הגדול שמחכה לנו בסוף. מה שהעולם הזה זה הכל דברים קטנים, הכל באמת. שולים, הכל זה שטויות.
באמת.
אז לכן, הדלת זה נשאר, וכשחותכים את זה, אומרים במרוקאית, הגדה אקסם לאל בחר פמסר אל תנס לטריק נס טריק תמידים מה זה טריק
מה זה אומר?
החבר'ה יוצאים לטריק אלה שהולכים לתאילנד לאן הולכים? טריק טריק הולכים לאיזה דרך הקדוש ברוך הוא חתך את הים על 12 תנס זה 12 12 חלקים כדי שידעו שהים לא נקרא כמו מה שמראים בסרטים היום, שנקרא לזה. אלא כל אחד ואחד היה לו חופה בפני עצמו, שהים נפתח ל-12 חלקים, וכל אחד נכנס באזור שלו. שידעו שזה היה 12 חלקים. אחר כך מסבירים את זה במרוקאית. ואת זה שמים כמובן בין המצע, זה בין שני המצות, ואת זה מחביאים לאפיקומן. כדי שהילדים ידעו שהחלק הגדול הולך לאפיקומן. והקטן זה העולם הזה. שהעולם הזה זה דלת, זה קטן, דל, זה מלשון דלת, זה מלשון דלות, עניות, מסכנות. הדבר העיקרי הולך לעולם הבא.
מה היה רב עם אותו עיוור שהביאו לו מצע כזאת?
היה באמת עיוור אחד שהביאו לו מצע, ונגע בזה ואמר, מי כתב את השטויות האלה? למה? כי זה נראה כמו כתב רייל הזה. אז לכן צריכים לדעת שבאמת היה פעם תימני ומרוקאי שמתו, ועשו להם החייאה. והתימני התעורר, המרוקאי התעורר, הוא לא איך התעוררת. אומר שם איזה מלאך, אמרתי לו, קח 100 שקל, תעיר אותי. ולכן התעוררתי. אז התימני אומר, מה עם בעלי? הוא אומר, מתבקח איתו על 50 שקל הנחה, זה בעיה מאוד גדולה, לא יודע מה יהיה בסוף.
יו, אני אומר לך, אתה נכנס לתוך האווירה של החג.
כל האנרגיה.
ממש. אתה רואה איזה שמחה, אנחנו נשמח את אותם אלה, בעזרת השם, לא יהיה יהודי שלא ישמח. בעזרת השם נגיע לכל אחד...
שלא
יישאר
יהודי רעב, שמע, זה...
לכל אחד ואחד.
זה הישג ידינו.
אני חייב לשאול את כבוד הרב, אתה רב קהילה גדולה, ואתה מכיר את הנפשות הפועלות. מה עושה למשל דבר שכזה שמתקשרים אליו בהידברות, בוא קבל את השי לחג בעזרת השם? מה זה עושה?
אני אגיד לך את האמת, החשש, הכי אוכל את האנשים האלה זה הפחד, זה החשש מה נאמר לילדים שלנו. אתה יודע, במקום שהילדים ישאלו אותם מה נשתנה, האבא בעצם שואל את עצמו, מה נשתנה, מה עושים? איך עושים את החג הזה? איך אני דואג לתת מתנה לאישה, שזה גם אחת ממצוות החג, שצריך לקנות מתנה לאישה, צריך לקנות מתנה לילדים, צריך לשמח אותם.
ואני אומר לך ש... הכבוד של האבא פה... אתה לא רומש אותו.
אנחנו דואגים לעשות את זה גם בצורה כל כך מכובדת, והתגובות שאני מקבל בקהל, קודם כל, מה שאמרתי לך מקודם, אבנר, אנשים מופתעים, זה לא יאומן, הידברות מפיץ תורה, יהדות, יראת שמיים, הידברות עושה פה תפקיד עצום גם בעניין הזה של הקמח, לא רק התורה, אלא גם בעניין הזה של הנתינה, של העזרה, ואני אומר לך, אנחנו מתייחסים לעניינים האלה, עוד מצרח, עוד ארגז, אבל צריך לדעת שיש אנשים שזה המינימום הקיומי שלהם בפסח. נכון. ולעשות דבר כזה, זה פשוט מהפכה. להפוך את האנשים האלה ממצב של עצבות למצב של שמחה. מיגון לשמחה ומשעיבוד לגאולה.
אני אומר, השפע והברכה שנתנו כאן בארגזים של הידברות, אתה אומר, זה לכשעצמו, דיינו. אבל הרב אמר, לא. גם תוסיפו את השוברים האלה, שכל אישה תלך, תקנה ותשלים כל מה שצריך לחג, כל משפחה לפי הצרכים שלה.
אני חושב שיש פה גם עוד נקודה, אבנר, בוא נחשוב על זה שהוא מקבל את הארגז הביתה, הכל טוב ויפה, אבל גם הוא רוצה לעמוד בטור בסוף.
להרגיש את החוויה.
גם הוא רוצה למלא עגלות, להרגיש שווה בין שווים.
אמת.
וגם את זה אנחנו נותנים לו, אז יאללה. אז רבותיי, אין לנו הרבה זמן לדבר.
טלפונים. אני רק רוצה לשאולך לברך את התורם שתרם לנו את הספר המגודר הזה, שאני כל כך מתרגש.
יופי, מהפיתוחים.
הפאר והאדר, שהזכר בו אותו אחד שאימץ משפחה. יהיה כאן ביום ראשון, מחצות לילה, שעת רצון, ההגרלה. שבו אני אכריז את השם של אותו שותף שמאמץ משפחה.
אני רוצה גם הזכה... לציין שכתוב בפוסקים מביאים, שכיוון שבליל הסדר אנחנו בני חורין, אז צריך לשים כלי כסף וזהב על השולחן. אז יכול להיות שהספר הפטרות הזה כבר יעמוד בשולחן הסדר שלכם, והוא יהיה המליץ יושר גם, זה הכי חשוב. באותו לילה מיוחד שכתוב שהקדוש ברוך הוא מסתובב עם כל הפמליה של מעלה לראות את עם ישראל, חוגגים את חג החירות, זה יהיה מליץ יושר עליכם ועל כל עמו ישראל. ואנחנו נחזור עכשיו לקצב השירים והשמחה, שמחת חג הפסח, שמחת הגאולה.
יפה. הרב מנשה זליחה, שליט אמר הדיאטרה של פרדס קץ, יש את הפיוט, אני חושב שזה נקרא, אולי אפילו אפשר לומר, ההמנון, הבגדדי, העיראקי של התקופה הזאת,
של הכיסופים.
יבוא הגואל, הגאולה, כבר דיברנו פה על הגאולה, וברוס שר לנו שיפה על הגאולה. אולי אפשר לשמוע כמה מילים מהפיוט הזה, מה המילים שבתוכו, ומי כתב אותו, אם אפשר לדעת, אם יש בכלל יהודים?
הפיוט הזה פיוט קדמון, שהיהודים, היהודים העיראקים, היו קמים לפנות בוקר לתפילת שחרית, היו מתכוננים לתפילה. איך מתכוננים לתפילה? עם שירים של השמור את הבוקר. כל יום שרים שירי כיסופים לקדוש ברוך הוא. ואחד השירים, יא ריבון עולם, זה נראה שיר של שבת, אבל זה לא שיר של שבת, אין לו קשר לשבת, אין במילים שם, אין שבת.
כללי.
זה שיר כללי שהיו שרים אותו בפנות בוקר, אשמורת הבוקר, זה שירי אשמורת הבוקר. אחד השירים, יבוא הגואל, מהכיסופים לגאולה, אז ככה, עם המנגינה ועם המילים המיוחדות של השיר, אז יש, בניסן יגלו, בניסן עתידים יגאל, אז אנחנו נשיר את השיר הזה, וככה ניכנס לאווירה.
איזה מקם זה?
מקם ביד, ביד רוח.
כפיים, כפיים לאהוד, בשבירות. בטעם של אהוד, בטעם של אהוד.
אתם אומרים כמו שכולם אומרים והיא שעמדה, אתם אומרים היא, כי בדרך כלל יש כאלה שאומרים, יש כאלה שאומרים והיא שעמדה, מסעים על האישה, והיא שעמדה לבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והקדוש ואנחנו מצאים לנו מידם. איך אתם אומרים את
היא? שאלתי פעם בבית הכנסת את האנשים, מה זה היא שעמדה, מי זה היא? אז אחד אמר לי, אסתר המלכה. אמרתי לו, תשמע, טוב אתה אומר, הנס הזה של פורים, מתי היה? בזמן של ליל הסדר, זה היה הצום שאמרה, וצומו עליי, ואל תאכלו, זה היה, וליל הסדר. ואחר כך תלו את המן ואת זין, ככה כתוב בגמרא. אז, אבל היא שעמדה, זה ההבטחה, שאנחנו אומרים לפני זה, ברוך שומר הבטחתו לישראל, היא שעמדה לאבותינו, ההבטחה הזאת עמדה לאבותינו שנגאל ממצרים. אז הנוסחאות של הספרדים, לא יודע אם זה כל הספרדים, זה היא שעמדה, לא והיא, כי זה לא מתחיל עם משהו חדש, אלא אומרים, ברור שומר הבטחתו, מספרים על ההבטחה שהיה, ואז אומרים, היא, ההבטחה הזאת, היא שעמדה לאבותינו ולנו. אז אנחנו היינו אומרים את זה במגינה של כולל הסדר, אבל אחר כך היינו מתחילים לשיר, והיא שעמדה עם אביו,
והיא
אשכנזים. כן, עם השיר, עם המגילה של אשכנזים.
אפשר בלי אשכנזים לראה לי.
אפשר בלי אשכנזים להכניס
לילדים השנים. היא שעמדה והיא שעמדה לאבותינו ולנו. והיא שעמדה והיא שעמדה לאבותינו ולנו. שרואה חתיך המזלנו
לחלותינו,
שנועך דמילך, עמד עלינו לחלותינו.
אתה אומר את זה כל דור בדור.
יגיד, אמרתי להם.
אמרתי להם.
לא אמרתי לילדים, אמרתי להם.
אני אומר לכם, אתה עושה חשבון, אתה אומר את זה לילדים שלך, והילדים אומרים לילדים שלך, וכל דור הלאה באמת רוצים לחלוצנו. אולי פעם אחת שאתה תקלה, ואז לא תוכל להגיד את זה. יש פה הבטחה שבכל פעם ירצו לחלוץ אותנו, ועדיין ימשיכו תמיד להגיד את זה. זאת אומרת, זה הבטחה כל כך חזקה, והגויים באמת עושים. היום יושבים שתי אנשים, שתי שיקורים. יש לך פוטין, זה שפיתם מביא בעגלים לעבודה זרה, ויש לך את ההוא שלקח טרמפ על כולם עכשיו. שני אנשים שיקורים יכולים בשניות ללחוץ על כפתור, וכל כדור הארץ הופך להיות אבק. כל כדור הארץ. וישבים שם שתי שיקורים. ואתה לא מאמין איך זה יכול להיות. והכל ממשיך כרגיל. כאילו אתה יושב על זה חבית של חומר נפץ, וזה לא מתפוצץ. זה לא מתפוצץ. אתה מבין? וכל דור ודור אתה אומר לילדים, רבותיי, ואיש עמדה, וגם הילדים שלך יגידו את זה. זאת אומרת, ימשיכו, סדאם חוסיין הגיע, כל הג'מאעי, אף אחד לא יכול. אתה יודע מה זה? אתה אומר את זה לילדים, אתה מחתיר בהם אמונה, שכל שנה ושנה, מאז ועד היום, ממשיכים להגיד שעומדים, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה זה מידם? מה זה מידם? מידם. יושבים כמה ערבים, ואומרים, רבותיי, השנה מחלים את ישראל. נכין שם זה, ואתה תכין את זה, ואתה עם פה, ואתה שם, פתאום אחד כאן אומר, לא, לא, זה לא הולך, לא, לא. פעם הבאה נדבר על זה. מהידיים שלהם, הקדוש הוא מציל אותנו. פתאום קם איזה חמור אחד ואומר, רבותיי, לא כדאי עכשיו, נעשה את זה פעם אחרת, וככה הם דוחים את זה כל שנה, עד שהם מתים, ואנחנו ממשיכים. זה הכלל. זה הכלל.
על זה נאמר, עלילו את השם כל גויים. למה גויים? למה לא עם ישראל? הגויים. כי הגויים עצמם, בבוא הזמן, לעתיד לבוא, הם יגלו לנו, והם יגידו ויודיעו מה הם זממו, מה הם רצו לעשות, ועל אף כל מה שהם רצו וזממו וניסו, הקדוש ברוך הוא ממש ברגע האחרון, נצלנו נהדה. והקדוש ברוך הוא מצילנו.
הגיע פעם אחד לאיזה מקום באנגליה, הוא הגיע לשם, והוא רצה להתארח, אמרו שאתה מתארח אצל הרב, ותיתן דרשות כל השבת. אז הוא הלך לחפש מי זה הרב. אז הוא פתאום רואה, 20 דקות לפני שבת, אחד עם מכנסיים קצר, גבוה 2 מטר, רוכן על המכונית שלו ומסדר את המנוע. אמרו לו, סלח לי, הוא עמד. כן, והרב שדרון כזה קטן והוא כזה גבוה. מי זה הרב פה? אמרו, אני הרב. צריך תרח את שיחה בשבת. אמרו, כן, ברוך הבא, כבר הרב. אמרו, ואז הבנתי מה שכתוב בפסוק. גוי, גדול, עצום, וגם רב.
גוי, גדול, עצום, רב. יפה, יפה. טוב, מכיוון שאנחנו יושבים פה במסעדת סומסה, המסעדה באמת המפוארת והיוקרתית ברמת גן, וחלק לא רק שומעים אותנו אלא גם צופים בנו באתר כל חי ובערוץ הידברות, הערוץ היהודי הגדול בעולם, אז אולי אנחנו ככה ננסה, הרב מנשה זליחה שליטה, כמו שהרב לסרי מקודם המחיש ככה עם המצות, אולי הרב ימחיש לנו את סדר כערת ליל הסדר שיש פה מולנו, מה אנחנו רואים פה, מה כל דבר בא להביע, מה כל דבר מסמל, והאם יש סיבה למה זה מופיע פה וזה מופיע פה, או שזה ככה בסדר אקראי.
כן, אז כמובן שהסדר הוא, יש סדר על פי הסוד, ולא ניכנס, כמו שאומר הרב לסרי, העניינים של הסוד בליל הסדר, אבל את הדברים של הפשט צריכים לדעת. כולם רואים דבר ראשון, את הזרוע, וישר מושך את העין, הזרוע. זה זכר למה?
זרוע נטויה.
זרוע נטויה, כי ביד חזקה הוא בזרוע נטויה.
פסח, קורבן פסח.
אז הרבה נוטים להגיד זכר לקורבן פסח. וזה אינו, כי מה אנחנו אוכלים זכר לקורבן פסח? את האפיקומן. האפיקומן הוא זכר לקורבן פסח. ואנחנו שאוכלים את האפיקומן אומרים זכר לקורבן פסח, נאכל על הסבא, ואוכלים את האפיקומן. ואנחנו מתפללים כל שנה שבעזרת השם השנה האחרונה שנאכל אפיקומן.
אמן.
לא רוצים אפיקומן, רוצים קורבן פסח. עזרת השם יבוא מלך המשיח, נאכל קורבן פסח. אז הזרוע, הוא אמנם בקערה נמצא זכר לקורבן פסח, אבל לא אותו אנחנו עושים זכר לקורבן פסח. לכן המנהג לאכול אותו רק בבוקר למחרת. לא לאכול ממנו בליל הסדר, אפילו שהוא נמצא בקערה של ליל הסדר. הדבר השני שמולו אנחנו רואים את הביצה. ביצה מביאים זכר לקורבן חגיגה. היה עוד קורבן שכל אחד היה מקריא, שמקריבים בבית המקדש בחגים, קורבן חגיגה. לכן החג נקרא חג מלשון חגיגה. יש כאלה טועים להגיד בחנוכה או בפורים חג שמח. זה לא חג. חג מלשון קורבן חגיגה.
ולמה דווקא
איפה שיש קורבן חגיגה, יש...
למה דווקא
הביצה היא מסמלת קורבן חגיגה? אז אתה צודק, זו שאלה טובה. והתשובה היא שחיפשו איזה דבר שנוכל זכר קורבן חגיגה. כמו שהכרפס, ומיד נגיע לכרפס שאנחנו רואים אותו כאן. והכרפס, שמו לנו פה את הכרפס, מה שהספרדים אוכלים, את העלים, אלה של הסלרי של הכרפס. באמת בארצות אשכנז, שלא היה גודל את הדברים האלה, אז היו אוכלים תפוח אדמה בכרפס. כי הכרפס הוא נועד שניקח את זה דבר ונטבל אותו, שהילדים ישאלו למה מטבלים פעמיים. זה כל העניין של הכרפס. שהתעוררו לשאול למה מטבלים, אז תקנו בליל הסדר לקחת את הדבר, לטבל אותו ולאכול, ואז הילדים ישאלו למה מטבלים פעמיים.
אני הבנתי שלגבי הביצה זה קורבן חגיגה, אבל זה גם קשור מסתם על תשעה באב שיוצא באותו יום, נכון? כיוון שזה...
ואז העגול שמסמן את האבלות. אז אפשר להגיד, כן, כי כל אחד יכול למצוא, גם בן איש חי כותב כרפס, זה כרפס, ומחלק את המילה לשתיים, ואומר רמזים על זה ורמזים על זה, ובכל זאת...
כרפס, אני אמרתי שזה כר, כשאתה ישן בקרית, אתה שם פס על כולם ויושן כל הלילה.
בדיוק, אז עוד רמזים יש, אבל בכל זאת, כמו שאמרתי, לא כל העדות אכלו את הכרפס הזה, יש כאלה שאכלו משהו אחר, ובאמת שמעתי מה בצצל, שאם בן אדם לא אוהב את הכרפס הזה, זה לא טעים לו, אז יש בעיה אם הוא יברר בורא פרי אדמה, הדבר שהוא לא טעים לחיקו, לא ערב לחיקו ואוכל את זה בכוח, אז זה החשש שבו אכל לבטלה. לכן ניקח איזה דבר אחר שהוא אוהב, גזר או משהו שהוא כן אוהב, רק להקפיד לאכול חתיכה קטנה שלא יהיה כזית וצריך לברר אחר ברכה האחרונה. אבל לקחת איזה דבר, בורא פרי אדמה, לטבל אותו, העיקר זה הטיבול, בשביל שהילד ישאל. ופה... באה עוד איזה הערה קטנה, כמו שהרב העיר על מה נשתנה, שאומרים, הלילה הזה מרור, לא כולו מרור. אז יש כמה דברים במה נשתנה. הדבר הראשון והבולט, שאצל הספרדים באמת, השאלה הראשונה לא הייתה למה אוכלים מצה, כמו שרגילים בגן לשיר.
חמץ ומצה.
אלא, שזה הבית הראשון, כן. חמץ ומצה. הבית הראשון הוא למה מטבלים פעמיים, כי התחלנו בטיבול, לפני אכילת המצה ולפני אכילת המרור. אז לכן הסדר הנכון הוא להתחיל בשאלה למה מטבלים פעמיים. זה נמצא באגדות של הספרדים, רואים את הסדר של מה נשתנה בסדר הזה. זה אנחנו רואים כאן את הכרפס. המרור, כמובן שאנחנו אוכלים מרור זכר לשעבוד.
ואחרין?
ועכשיו אנחנו נגיע באחרין. הגמרא אומרת שיש 5 סוגי מרור. אבל מצווה בחזרת, שהחזרת זה החסה הזה. זאת אומרת, הגמרא דנה, הרי החסה הזה הוא לא כל כך מר, אז מה, איפה המרור פה? אז הגמרא מסבירה שהוא בסופו נהיה המרור. אם אתה תשאיר אותו עוד לגדול בתוך האדמה וזה יגדל ויהיה זקן, אז הוא יהיה מר מאוד. אבל אנחנו כוסים אותו שהוא צעיר, אז ככה הוא לא כל כך מר. אבל בכל זאת, אפילו בזה תקנו לנו חכמים להעביר קצת את המרירות של המרור, לדבול אותו בחרוסת. בשביל להעביר את המרירות שלו החזקה, לכן תקנו לדבול בחרוסת. אז עוד פעם, כמו שאמרנו, יש רמזים על החרוסת, אנחנו רואים פה את החרוסת. כל הרמזים על החרוסת, אבל הדבר העיקרי זה התקנה של חז"ל להעביר את המרירות החזקה של המרור, את השרף שיש בתוך החסה, להעביר אותו. לכן תקנו לטבול בחרוסת, ואז כבר עשו איזה מין בלילה עבה שהיא תזכיר את הטיט ואת השעבוד שהיה במצרים, אבל כל זה תוספות. העיקר הוא, כמו שהגמרא אומרת, להעביר את החריפות של המרור.
זאת אומרת, גם כשיש לנו
בקשר לכן, כמו שאמרנו, כן?
כל כך נכון מה שהרב אומר, אתה שומע?
גם שיש יעבור, שיהיה מתוק.
גם כשיש גלות, אתה צריך לדעת, להמתיק אותה קצת. ספר איזה בדיחה בתוך הבלגן. בתוך הבלגן, ספר בדיחה. אל תשאיר את זה ככה מרור לגמרי.
איזה למשל, איזה למשל.
זרוק מילה.
לא תתקיל אותו.
זרוק מילה למשל.
מצא.
מצא. אחד אמר לי, מה יותר חשוב ממצא שמורה? ממצא אישה. אמרתי לו, מצא עם שקולד. לפעמים, אתה... להוציא את המהירות מתוך הזה.
שמה, מצא אישה, מצא טוב, מצא עם שוקולד עוד יותר טוב.
שמחה אדירה. הזוהר כותב שכל החגים והזמנים האדם צריך לשמוח, ובעיקר גם כן לשמח את אחיו, את אלו שאין להם. ואם אדם חלילה וחס לא חושב על העניים, לא חושב על הדלים, לא חושב על השכנים לפעמים בדלת ממול, שאין להם ממה לשמוח, אומר הקדוש ברוך הוא, אלה חודשכם, מועדיכם, שנאה נפשי, כך אומר הנביא.
אגב,
שמר... החג שלי, מועדי השם יקראי קודש, שאתם מצרפים את כל עם ישראל לחגיגה הזאת, כמו קורבן פסח, שהוא נאכל אבנר, דווקא בחבורה.
שמעתי ברשותך, בשם הזוהר הקדוש, שלמעשה כל אחד רוצה לארח אצלו בבית. לפעמים הדירה קטנה, לפעמים אתה מארח את המשפחה, אין לך אפשרות לארח את העניים, את אלה שאין להם. אז הוא אומר, ברגע שאתה תומך באותו יהודי, שלצורך הדוגמה נמצא באופקים, השולחנות שלכם מתחברים, מתחברים, וכאילו עשיתם סדר.
תחשוב על השולחן הגדול בעולם של ערוץ הדברות, שמסבים סביבו כל עם ישראל, איזה מדהים, איזה מדהים, איזה יופי, איזה יופי.
אני רציתי ברשותך...
אני רואה שכל השמחה, כל הזה, העיניים שלך נעוצות פה בריקועים, בפיתוחים.
אתה רואה פה דבר מדהים, אתה רואה כאן את היופי ואת ההשקעה, ממש, אתה רואה את ירושלים עיר הקודש, הכל בשיא הפאר והדר של אותו יהודי שתרם את הכל מזהב. אותו אחד שלקח שותפות ואימץ משפחה, משמח אותה ובורא עולם משמח אותו עם אותו ספר הפטרות, ששפע לברכה, כפי שאמרנו, כשפותחים מלמטה, יפתחו את השערים מלמעלה לכל הישוב.
אנחנו אומרים בסוף ליל הסדר לשנה הבאה בירושלים,
עיר הקודש.
הבנויה ובחזרה לאולפן לחגיגה.
אנחנו ממשיכים פה, כמו שאתם רואים, במסיבה המופלאה, יחד עם כל הפאנל הנפלא שנמצא איתנו כאן.
כן, אז החזרת, מה שאנחנו רואים פה, שהביאו פה סלק עם חרן וככה, בארצות אשכנזים לא היה את כל הירוקים שאנחנו רואים, גם קרפס לא היה, גם חסה לא היה, לא היה להם איזה דבר מר לאכול, אז הם לקחו את אותו החרן הזה, ועד היום הם מקפידים לאכול מהחרן הזה, זה מאוד קשה לאכול כזית שלם, פורה. לאכול קצת בתוך האם הסלק זה כזה...
מערבבו אותו עם סלק.
לאכול עם חן וככה.
אני לא הייתי אוכל את זה בכלל הרב. אני הייתי לוקח את זה ככה, איך שזה שם בביטמינה עד שנה הבאה. תראה איזה יופי.
כן.
לא חבל להראות. איזה יופי. איך זה מתקבל עם הקערה, עם הכלי כסף.
יש אנשים שאכלו חן, הגיעו לבחריין. יש גם זאב בסעודיה.
הרב דניאל.
אני רוצה להוסיף משהו. כמו שהרב הזכיר, שבערי אשכנז לא היו... לא היה קרפס, אז היו לוקחים תפוח אדמה, והרי בוחרה גם לא היה קרפס, לא היה מצוי קרפס, לכן היו לוקחים במקום קרפס, היו לוקחים במקום סלרי, היו לוקחים ירק שנקרא רשד. רשד.
רשד.
רשד, זה ירק שנקרא בבוחרית, הוא נקרא טרטונדק. זה
טרטונדק. מה זה חשוב?
תקרא
לזה איזה שם שאתה רוצה,
עיקר תוכל. כן, ו... היו טובלים אותו במלח ואוכלים.
דרך אגב, אני יודע שאצל הספרדים לא אוכלים את הזוהר. נכון? את הזוהר.
כמו שהרב אמר.
אבל אצל התימנים היו אוכלים את הזוהר גם בלילה.
התימנים מה שקשור לבשר, גומרים את זה היום.
הכל טוב, באותו
יום. מחר נמשיך הלאה.
כמו בית ימי.
איך מתקבל בעדות, וזה מי שבאמת יש לו מה להגיב יגיב, אני לא פונה למישהו ספציפי, איך מתקבל העניין הזה של האפיקומן? של ההבטחה שמבטיחים לילד? זה באמת משהו שיש לו מקורות כאילו... הבטחת לילד, אתה חייב לעמוד בזה?
פעם היה סיפור עם רבי יונתן אייבשיץ, שהוא לקח ולקח את האפיקומן, ולאחר מכן אבא שלו מחפש, איפה האפיקומן, מי מצא אותו, והוא שותק. הוא קלט לפי הפנים שלו שזה הוא, אז הוא אומר לו, יונתן, תביא את האפיקומן. הוא אומר לו, אבא, אני רוצה, תגיד, כמו היום, אופניים. עכשיו, אופניים זה היה דבר יקר. אבל הוא לא, תבקש משהו יותר נמוך. משהו קטן. הוא אומר, לא, אופניים, בלי אופניים, לא מתקדם. נו, מה, בלי אופניים, אני אומר לך, אין על מה לדבר. אמר לו, אבא שלו, בסדר, אוקיי, נביא לך אופניים. הקיצור, רק תביא את האפיקומן, צריכים לחצות מגיע. הקיצור, אמר לו, קבל אופניים, אמר לו, טוב, אז קח את האפיקומן, הבטחת לי. אז הוא אמר לו, אוקיי, בסדר, טוב, אבא שלו מחלק את האפיקומן, מחלק לכולם, וליונתן, לא נותן. אמר לו, אבא, מה הייתי? אמר לו, רק אם תוותר על האופניים, אתה מקבל אפיקומן. אם לא, הוא ידע שהוא צדיק, והוא ירצה לקיים את המצווה, יוותר על האופניים, לקח את האפיקומן, אמר לו, אתה לא מקבל. אמר לו, אבא, אני ידעתי שאתה זה. הוציא מהכיס שלו חתיכה, אמר לו, אני כבר לקחתי לבד. את האופניים אני רוצה מוזה אחר. זה רבי יונתן אייבשיץ.
אבל באמת יש עניין שאם מבטיחים לילדים, אז זה צריך לקיים, נכון הרב?
דרך אגב, צריכים מאוד להיזהר. הרי כל החג הזה זה חינוך ילדים. הבטחת, תקיים. יש אבא הולך עם הבן שלו, יאללה, בוא נקרא לך אופניים. הולך, רב עם האח שלו, אין אופניים, אין אופניים. מה אין אופניים? מה זה קשור? מה זה קשור? הבטחת, תקיים. אז מה אם הוא רב עם האח שלו? תן לו משהו אחר. אין אופניים, למה אין אופניים? יש הרבה אבות. הבטחת, תקיים. יש הרבה אנשים שמבטיחים. ברוך?
שומר הבטחת ההורים בלילה.
תמיד יושבים בים.
אם לא ברוך.
אז קראו לו משה.
ברוך אומר ועושה.
יש הרבה אנשים שיושבים בשולחן, היו אנשים יושבים בים. בשולחן, בים. יושבים, יש שם שש בש, וודקה וזה, יושבים. שותים ככה בכיף. ופלאפונים. פתאום נהיה פלאפון אחד הרים, והוא קצת שיקור. הלו, אשתו מתקשרת. תשמע, יש פה, ראית שם מצב טוב. יש פה איזה מעיל פרווה $800. תקנה, עליי. איזה יופי, איזה בעל מדהים. אחר כך היא רואה שהוא במצב טוב, יש פה גם איזה מכונית, קומפקט, אתה יודע, פיאט אונו, קטנה, שנכנסת לכל חור, תקנה, עליי, 40,000 שקל, יש פה איזה וילה ליד הים, 800,000, תקנה, עליי, תודה כפרה, להתראות. סגר את הטלפון, אמר, חבר'ה, של מי הטלפון הזה? הבטחות הם הבטחות.
אבל דרך אגב, אצלנו, אתם יודעים, בכל אופן, אני יודע, לא היה את המנהג של גניבת האפיקומן, כשהוא, כמו שהרב אמר, חינוך הילדים, וזה כאילו, בהסתכלות, לא חינוך טוב, ומי שהיה מתנהג יפה ומשתתף בכל הסדר, היה מקבל את ההבטחות.
זה נקודה מאוד חשובה, שהרבה עודות ראיתי עושים את זה, שהילד שמשתתף יותר ועונה יותר, אז הוא בסופו של דבר מקבל את הפרס. אפיקומן, אני שם אותו פה, קושר אותו פה על הכתף, יש לי כזה חוט מיוחד, שם אותו כאן שהוא יישאר כל הזמן על הכתף, ויודעים, אין מה לקחת אותו, אף אחד לא גונב, אף אחד לא שום דבר.
אחר כך נהיה לו ניחחות מיוחדים.
ניחחות, בדיוק, על הכתף, על הכתף. ואז מי שהשתתף יפה והיה זה, בדרך כלל כולם משתתפים, ובדרך כלל כולם מקבלים פרסים. אבא צריך להיות לו לידו איזה סק גדול, מלא בפרסים, וכל פעם שהוא רואה אחד אומר משהו יפה, זורק לו במקום. המקום הזה זורק לו. גם אתה, גם אתה. עכשיו הם מצפים. לכן הם כל הזמן נמצאים במצב של עירנות. פעם היה כליות ואגוזים. היום זה קרן, אמרתי אתנו כליות. מה זה כליות? אמר לך, מה אני צריך את הקרנות האלה?
אז היום המשחקים האלה, לכן מה אנחנו אצלנו עושים? עושים כרטיסים של שקל, 2 שקל, 4 שקל, 5 שקל, וכל אחד מקבל...
הרב, זה חייך
את זה חמי. ואז כל אחד בא, 4 שקל,
כן. אבא זכר תמיד אמר לנו, הלילה הזה קוראים לו ליל הסדר. זה הלילה שצריך להיות הכי מסודר, הכי מאורגן. מה זה כל אחד ילך, יחפש, ייקח, מה איזה מין סדר יהיה פה. לכן אף אחד לא לוקח את האפיקומן, האפיקומן היום מצניעים אותו, שמים אותו בצד, ועל איזה מזווה, על איזה מקום, שלא יהיה בשולחן כמו שצריך, ואף אחד לא נוגע בו. כל מי שהיה משתתף, כמו שאמרו פה, בוודאי, כל מי שהיה משתתף, שואל, עונה, היה כאלה זוכרים את החידושים משנה שעברה, זה היה נותן יותר נקודות. למה הוא זכר משנה שעברה כבר את החידוש, אז זה מגיע סימן שהוא כבר השתתף במשנה שעברה. קבל 2 נקודות.
אבא שלי, שהשם יאריך ימיו וטוב שנותיו בנעימים, הנהיג אותנו ליל שימורים מול השם כל הלילה. אנחנו בית האפיקומן אוכלים בדיוק בחצות, בדיוק בחצות, ולאחר מכן כל הלילה עד שחרית אנחנו יושבים לספר ביציאת מצרים, קוראים שיר השירים עם תרגום של רבי יונתן בן עוזיאל, ומבינים אותו, מסבירים אותו כל הלילה.
תרגום של רבי יונתן בן עוזיאל לשיר השירים, זה תופס אותך כל הלילה, כי זה סודות של עתיד לבוא.
גם של עבר וגם של עתיד לבוא.
באמת, אתה מביא אותי לגעגועים של הסיום של ליל הסדר שלנו. ברחוב רבסי בבני ברק, היה גר אחד מגדולי ישראל, רב חיים גרנמן, זכר צדיק לברכה. ואני, מאז שאני ילד קטן, ועד שהוא התבקש לבית עולמו, אני זוכר בסיום של ליל הסדר, הם היו יוצאים כנראה אחרי שאכלו חרן, היה צריך להימשב בבית. היו יוצאים החוצה ועושים מעגל ורוקדים ברחוב. רב חיים גרנמן והבנים שלו, לאה נרה, היה משפחה ברוכת ילדים, וכולם יושבים, כולם יושבים בליל הסדר, יוצאים ועושים מעגל. בהתחלה זה מעגל של 16 אנשים, זה המשפחה, ולאט לאט היו יורדים כל הרחוב. כל רחוב רבסי, יודעים את הזמן של הסיום של ליל הסדר, הנהיה מעגל אחד גדול של כל הרחוב. כולם רוקדים עם רב חיים גרנמן את החסד סידור פסח עם המגינה של ה...
עד מתי?
רוקדים ככה, 10 דקות, 15 שעה ריקוד, ואחר כך כל אחד חוזר לביתו, מקבלים ברכה מהרב, חוזרים הביתה, זה היה מחזה שלא נשכח.
מקסים, יפה. בואו, אז אולי תספר לנו על המקצוע שלך. אתם יודעים, הרב, כמו שיש גרמן בחתונות של האשכנזים, נכון? מצווה טאנץ, כזה אחד ש...
אצל האשכנזים זה גרמן, נכון?
הוא חורס חרוזים לחתן ולכלה, אבל זה באומנות. לא, רציני. זה אתה ממציא במקום.
אני, יש מדברים שלפעמים מזינים אותי, ואני גם כותב דברים, אבל היום, כאילו, יותר, אתה יודע, באים שמחים, לשמח את החתן והכלה.
אבל גם הקטע הזה הוא מאוד מקצועי, זאת אומרת, אתה צריך לעמוד עם תוף ולשמור על הטון ולשמור על הקצב, זה לא קל בכלל.
כן, יש שיר, היה לנו שכן שקראו לו ניסים מטרי, זכרונו לברכה, שהוא חיבר שיר על העלייה, על כל תהליך העלייה, איך שהם כאילו באו דבקים באמונתם וניסו ככה...
כשהתימנים עלו וחטפו אותם בקיצור.
כן, את כל החטיפות ואת כל הבעיות ואת כל... אתה יודע, לדרך אגב, פעם אחת היה איזה... עכשיו, אחרי שעוררו את הסיפור הזה, התחילו לעבור בין בתי אשכנזים, להפסה אולי ימצאו איזה תימני ככה...
מישהו שחום.
ואז כאילו פתאום עברו על יד איזה משפחה אשכנזית, נכנסו, עוברים כל הילדים, פתאום רואים אחד שחום. אז אומרים לו, איך קוראים לך? אומר מנדי. מנדי, מה המשפחה? שוכר אומר, יודלביץ'. יודלביץ', ככה, ואז עוברים, אומרים לו, תגיד לי, ממתי אתה זוכר את זה? אז הוא אומר, מגיל אפס אני פה, זה בסדר. אמרו לו, אבל אתה נראה קצת שחום. אומר, לא, 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 זה אני השתזפתי, לא, 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 אני אשכנזי. אומרים לו, טוב, בסדר, אז על הבדיקה אתה צריך לשלם 40 שקלים. הוא אומר לו, מה קרה 40 שקלים? טוב, מצאנו פה עוד תימני, תאמירו. אבל זה רק בשביל ההלטה, זה... אבל בכל אופן, הרעיון הוא כאילו את כל הנושא העלייה של... את כל מה שעשו לנו בכל הזה, אבל אני לקחתי על המנגינה הזאת, שהרבה פעמים אני משלב מילים לכבוד החתן והכלה. לפעמים זה אלתור במקום? לפעמים זה אלתור במקום, לפעמים זה...
אני שמעתי כמה פעמים שיצאנו להופיע ביחד באירועים, זה פשוט מדהים. אומנות לשמה, באמת.
למה אצל האשכנזים זה נקרא גרמן?
כן, למה? גרמן.
כי האמת, לפעמים הוא אומר איזה משהו והוא פוגע במישהו. כתוב בגמרא שגרמי בן זקים פטור.
זה מזכיר לי סיפור מאוד יפה על בית הלוי, רבי יוסף דוב הלוי, שהיה רב של בריסק מליטה. בא אליו ערב פסח אחד אני, ואמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה. אני יכול לקיים 4 כוסות עם חלב?
יו.
הרב שמע את השאלה, וקרא מיד לרבנית בשקט ואמר לה, תעשי טובה, תמלאי לעני הזה מלוא חופניים, בשר ודגים ויין, פירות, ירקות, כל מטעמים. היא כמובן עשתה כמצוותו בשמחה ובטוב לבב, וכשאני חזר הביתה עם כל השלל, הרבנית חוזרת אמרת, בעלי היקר, אני אשאל אותך שאלה הלכתית, למה ענית לו תשובה שלכאורה לא ממין העניין? אמר לה, אני בתוך השאלה שלו הבנתי, שאם הוא רוצה לקיים 4 כוסות בחלב, כנראה שבשר אין לו. אחרת, איך יקיים 4 כוסות בחלב? זה נראה לנו, זה אגדה, זה סיפור, אבל לצערנו אני חייב לומר לכם שיש אנשים שזה באמת שאלה שהיא מעשית עבורם. אנחנו, את התשובה לשאלה ההלכתית הזו, אין רב שיוכל לענות, אם לא נדיבות הלב של עם ישראל.
אגב, אני רוצה גם לשמח אותך בסיפור. ידוע רבי בנימין, היה מחלק צדקה. ויום אחד הגיע אליו אלמנה ואמר, זהו, נגמר הכסף. אז הוא אמר, פרנסני משלך. כתוב שהוא פרנס אותה, וזכה, כשאמרת להיפטר לעוד 22 שנים.
תוספת של חיים.
אמרו לו, למה? איך הגעת ל-22 שנים? אמר, נתתי לך איתה. חטטי, 22, הוסיפו לו 22 שנים. אני אומר, אנחנו נותנים, בורא עולם ייתן את השפע והברכה. לבורא עולם יש את כל הדרכים להשפיע עלינו, שאנחנו נהיה הצינור המקשר, לשמח את אותם האלה שאין להם כרגע לעשות. ובעזרת השם, נחגוג כולנו עם הרבה שמחה בליל הסדר.
תודה רבה שחזרתם אלינו. תודה רבה לך, אבנר. תודה רבה גם לרב זכאים. של השיר הזה באמת הרב לצה
שלך. צריכים לדעת, השיר הקדוש ביותר בכדור הארץ זה השיר הזה. אנשים חושבים זה בשביל הילדים, אחד אמר שלא ירדמו, זה אפשר לכתוב שטויות, אבל השיר הזה זו אחד השירים הקדושים ביותר בעם ישראל. מי שירצה ייכנס באינטרנט לכל הלשון ויראה שם שלוש הרצאות שלי בנושא רק אחד מי יודע. מה זה משמעות המספרים בעם ישראל? זה משמעות גדולה, גבוהה, וזה שיר מדהים ביותר. רק מאשרים אותו ככה, אבל באמת מי שיודע, כל המשמעות בעם ישראל, המשמעות זה לא רק האותיות, יש משמעות גם למספרים. ואחד המשמעויות הגדולות ביותר, בעם ישראל יש רק 13 מספרים. וכל מספר יש לו את המשמעות שלו. ומי שיראה את זה בהרצאות שאני מוסר שם, הוא יהיה מתמוגג מנחת. זה משמעויות חזקות מאוד, זה לא שיר סתם. אמנם שרים את זה אחרי ארבע כוסות, אז אחד מי יודע, והוא לא יודע אם הוא אחד או שניים. צריכים לדעת שהשיר הזה הוא קדוש עליון. ולכן צריכים ללמוד את זה פעם אחת, למה בעם ישראל יש 13 מספרים, כל השאר זה עתיקים. אבל 13 מספרים עם כל המשמעויות הגדולות ביותר, שיר מדהים ומיוחד. אז לכן, לזכור את זה טוב, השיר הזה,
גם השיר חד גדיה.
גם חד גדיה. החידה כותב שמי שלא אמר חד גדיה, הוא לא יצא ידי חובה. ולסדר, עד כדי כך. אז אנשים חושבים שזה שירים ככה, אתה יודע, שיעבירו אותם בסוף כדי להאריך את הליל הסדר. זה לא נכון. כל דבר יש לו את המשמעות שלו, ואשרי מי שמסיים את ליל הסדר בשיר השירים.
שמעון משלי, ראובן אליהו, בואו נעשה קצת שמח ככה לפני הסוף. לפני שאנחנו מסיימים, בואו נסיים באווירה, בקצב.
I'm going.
מה שעשית עכשיו, אבל אני תמיד מספר להם, לילדים, אני אומר, תדעו לכם, שכל הנושא של הליל הסדר, הוא בא להגיד דבר מדהים, מדהים ביותר. ואת זה נוכל לספר רק בעוד 3 דקות. לכן אני לא יוכל לספר את זה עכשיו, כשיהיה את ההזדמנות בעוד 3 דקות, אני אספר לכם את העניין הזה, כי זה צריך להגיע שעה מסוימת כדי לספר את הדבר הזה. בדיוק 3 דקות לעניין. חבוד, תודה.
אוקיי, טוב. מה העניין הרב של כוס של אליהו? כוס של אליהו, פה למשל יש פה כוס מאוד, מי שמצליח לראות. מאוד מאוד מפואר ומעודר, זה משהו מדהים, מדהים, מדהים. ולמתי צריכים לשמור אותה?
זהו, את הכוס של אליהו, אחרי ששותים 4 כוסות, ממלאים כוס אחד שנקראת כוס חמישית, שזה לאליהו הנביא. כלומר, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהלילה הזה יבוא אליהו הנביא, ואז הוא יבוא כביכול לכבודו, עושים את הכוס הזה, תבוא תגאל אותנו. ובאמת פעם דפקתי בדלת לאשתי באמצע הלילה, אמרתי לי, מי זה? אמרתי לה, זה אליהו הנביא. אמרה לי, אז תבוא בפצח. כשאתה שם את הכוס הזה של אליהו הנביא, אתה כאילו רוצה להגיד שאפילו שנגמר הלילה ועדיין המשיח לא בא, אני מאמין שבתוך הלילה עד הבוקר הוא עוד יבוא, והוא תמיד בא לפני כן אליהו הנביא כדי לבשר אותנו.
כן.
אז אליהו הנביא, הנה הכוס שלו מוכן ומזומן. ואז פעם בבוקר קמתי, ראיתי שהכוס ריק, אמרתי אליהו הנביא בא בשתה, ואז התברר שהבן שלי היה צמא בלילה, והוא שתה את זה.
יהיה אליהו הנביא בעזרת השם. הכוס של אליהו באמת עניינו, אבל המרכזי זה שאנחנו שותים ארבע כוסות וכנגד ארבע לשונות
גאולה.
איזה הם? והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם. יש עוד לשון, לשון חמישית, והבאתי אתכם אל הארץ. שבזה יש מחלוקת בגמרא, שמחלוקת בתנאים, האם יש חמש לשונות של גאולה או ארבע לשונות של גאולה. אנחנו פוסקים ארבע לשונות של גאולה ושותים ארבע כוסות. אבל יש באמת דעת התנאים שיש חמש לשונות שגם והבאתי אתכם אל הארץ, זה גם לשון של גאולה. ולכאורה היה צריך לתקן חמש כוסות. אז מה שאנחנו עושים, משאירים כוס אחד, זה של הלשון החמישי, זה כוס של אליהו. תמיד שיש איזו שאלה בגמרא, איזה ספק, איזה לא יודע משהו, מה אומרים? תקו, תשבי, תרד,
קושיות ובעיות.
יבוא אליהו הנביא ויגיד לנו אם צריך כוס חמישית או לא צריך כוס חמישית. זה כוסו של אליהו, הוא יבוא.
ואנחנו רק שנייה אחת, ככה ממש לפני שנסיים דווקא עם השיר הזה, אליהו הנביא, אנחנו רק נאמר תודה. מיוחדת לכל מי שהשתתף איתנו, תודה למאזינים, תודה לצופים, תודה לעורכת והמפיקה הראשית אסתי הרשקוביץ, תודה למאור זבדי על ההפקה, לטכנאי השידור מטעם רדיו קול חי מנדי אור, למערכת הידברות הערוץ היהודי הגדול בעולם, תודה מיוחדת לישראל כהן, למסעדת סומסה ברמת גן, הרבה תודות וישר כוח, תודה רבה לכבוד הרב הגאון, מזכה הרבים, משמח הלבבות, דובר צדק ומגיד מישרים, הרב מיכאל לסרי שליטה, תודה רבה לרב. תודה רבה לכבוד הרב הגאון מרד האטרד בפרדס קץ, הרב מנשה זליחה שליטה, ותודה מיוחדת לזמר הגדול ברוז אהרוני בסגנון הפרסי, בועז גטקה, תודה רבה וישר כוח, בנוסח התימני, ודניאלה אהרונוב בסגנון הבוכרי, אומן אהוד, הזמר והנגן שמעון משאלי, ראובן אליהו, נגן הקרינים, תודה רבה לכולם, חג פסח כשר ושמח. ברוך.
אני חייב לציין שזה אחד הערבים הבלתי נשכחים שחווינו כאן יחד אבנר, ואני פונה מכאן לצופים בבקשה נרגשת, אתם מוזמנים להמשיך ולהתקשר עד ממש כניסת החג. אתם יכולים עוד להרוויח את המצווה החשובה של קמחא דפסחא, ובזכותכם, בזכותכם, בזכות הנדיבות לב שלכם, נזכה ש... אבנר, מה הסיסמה? שלא יישאר יהודי
רעב. אני רק רוצה לסיים בדבר נפלא, חד גדיה בתרי זוזה. אפשר לעשות חג שמח בכמה זוזים קטנים.
לכל המוסיף, מוסיפינו מן השמיים. תודה לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו. תודה לצוות הטכני. תודה גדולה לרדיו קול חי ולכל הרבנים והאמנים שנטלו חלק. תודה למי שכבר מצלצל, תודה למי שיצלצל בעתיד, כאמור, הטלפונים עדיין עומדים לרשותכם עם הטלפניות המיוחדות שלנו, שאל תשאל אותי איך הן עדיין נמצאות פה, גם ברגעים האלה לפני התקדש החג, הכל כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם, חג כשר ושמח.